טוב, אנחנו עם המהלך של נוח כשהוא יצא מהטבע והקריב קורבנות, ואז אחרי זה היה לנו חידוש הברית עם הקדוש ברוך הוא. בעצם אפשר להסתכל על זה ככה. עכשיו יוצאים מהטבע, אז אנחנו, זה לפעמים נדמה לנו שהכל מובן מאליו, שעכשיו אוקיי, האנושות תמשיך להיות אנושות שממשיך העולם, שאני לא יודע מה, אבל בעצם כמו שעלה פעם שעברה סב את תשומת ליבנו, באמת יש שאלה עכשיו איך העולם ימשיך. נגיד שנוח יצא מהטבע, זה לא ברור אם העולם ימשיך באותה צורה. למשל, אפשר לחשוב שלאור הכישלון של האנושות לפני, אז הקדוש ברוך הוא יחליף לה את התפקיד. יגיד, אתם כבר לא מושלים על כל הנבראים, כי זה לא מתאים, לא הלך, ניסינו, זה לא הלך, עשיתם יותר גרוע. כן? אז בואו נוותר על זה. יש הרבה אפשרויות לחשוב מה יהיה מערכת היחסים עכשיו. בסדר? אז בעצם יש כמו שאלה של חידוש הברית. אחרי משבר יש חידוש ברית. וגם לפי ההמשך בעצם אנחנו רואים שזה לא מובן מאליו שהקדוש ברוך הוא לא יעשה עוד פעם מבול, וזה לא מובן מאליו. זאת אומרת, יש פה עכשיו הדברים פתוחים. זה באופן כללי אתם רואים בשיעורים שלנו. ואז נוח מחליט להעלות קורבן, ככה זה נראה מיוזמתו, ואנחנו מנסים להבין בשיעור הזה 2-3 שאלות מרכזיות. האחת זה, מה ראה נוח להקריב קורבן, מה זה אמור לעשות? למה בעקבות הקורבן הקדוש ברוך הוא מחליט לשנות את ההנהגה שלו ולא לקלל יותר את האדמה וכולי, ולברך את האנושות בצורה מסוימת? השאלה שגם כן קצת ננסה לענות, לא לגמרי, זה השאלה, למה דווקא קורבנות, למה דווקא לכאורה, במרכאות, הוא מחליט להרוג חיות בשביל לפתור את העניינים של, מה העניין? והדבר האחרון, טוב, נגיע אליו כשנגיע אליו, את הבשר בינתיים נשארתי ברקע, אנחנו ניגע קצת בסוגיה, שמה כל זה קשור להחלטות מחודשות, מה בני האדם יאכלו. בסדר? נגיד היית אומר, בסדר, ברית מחודשת על התפקיד של האנושות, על פה שם, אבל פתאום מדברים איתם על אוכל. וזה קורה כמה פעמים בתורה, שפתאום אחרי איזה סיבוב משמעותי שהאנושות עוברת, אז שוב פעם מדברים על אוכל, וזה כבר בחטא אדם הראשון. זה מסתובב סביב מה הוא אכל, מה הוא לא אכל. גם פה זה מה אוכלים, וגם אחרי זה עוד כמה פעמים בתורה. טוב. אז ויהי לנוח מזבח להשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה, ומכל העוף הטהור, והיה עלולות במזבח. וירך השם את ריח הניחוח, ויאמר השם מליבו, לא הוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא הוסיף עוד לתת את כל חי כאשר עשיתי. עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבוטו. אז נראה חלק מהשאלות שאתם העליתם. יש כמה שאלות שהעליתם שראיתי אותם במפרשים. אחד מהם פה זה המלבים, זה פרשן מהמאה ה-18, אם אני זוכר. למה נתרצה כל כך על ידי הקורבן? כן, יש כמה מפרשים שבפירוש שלהם הם כותבים סדרה של שאלות. יש בדיחה כזאת שיש הברבנל, הוא שואל כזאת סדרה של שאלות. הוא אומר, היה אחד שבאיזשהו שלב הוא הפסיק להיות דתי. למה בערב שבת הוא היה יושב, קורא את השאלות של הברבנל ונרדם. כל פעם הוא קרא רק את הקושיות שלו, אבל את התשובות הוא זה, אז בסוף הוא מזב את הסיפור. אז יש כמה מפרשים שהם ככה פותחים, בכמה וכמה שאלות שהם שואלים, כמו שאנחנו בעצם שואלים פה. למה נתרצה כל כך על ידי הקורבן? ומה שאמר שלא יוסיף לקלל וכולי, כי יצר לב האדם רע, הלא בעת גזירת המבול, היה זה סיבה שיבוא המבול. כמו שכתוב, וירא השם כי רבה ראת האדם וכל יצר מחשבות ליבו רק רע, ויאמר אמחה את האדם. הוא אומר, קודם כל, למה הקורבן שכנע אותך לא לקלל? שתיים, את אותם מילים כמעט שאתה אומר עכשיו, בתור תירוץ למה לא לקלל, אתה אמרת אותם, את אותם מילים כמעט, בתור החלטה למה להשמיד את האנושות. הרי אתה אמרת, אמחה את האדם אשר עשיתי, כי כל יצר מחשיבות ליבו רק רע כל היום. נו, אז זה כמעט אותם מילים. לפני זה אמרת שזה סיבה להשמיד את האנושות, ועכשיו אתה אומר שזה סיבה לא למחות אותה. אז זה מה שהוא שואל. הלא בעת גזירת המבול, איזה סיבה שיבוא המבול, מה שאתה אמרת. ולמה כפל ולא הוסיף להכות כל חי, הלא זהו הכללה. ומה שכתוב עוד כל ימי הארץ זרע וכולי, הלא כן היה גם קודם המבול, זה דומה לשאלה שפלורנס שאלה פעם קודמת. זאת אומרת, מה אתה אומר לי, כל ימי הארץ זה יום ולילה לא ישבוטו? גם קודם הם לא שבתו, מה חדש? אז לא הבאתי לכם פה את התשובות שלו, רק רציתי לשים, להחזיר לנו חלק מהשאלות. כן. אז קודם כל בואו נראה בראשית רבה. אחד, ויבן נוח מזבח להשם, ויבן כתיב נתבונן, אמר מפני מה ציווני הקדוש ברוך הוא וריבה בתאורים יותר מן הטמאים, אלא להקריב מהם קורבן. זאת אומרת, מאיפה בא לנוח הרעיון להקריב קורבנות? הוא שאל את עצמו, למה אלוהים אומר לו להכניס מכל הבהמה הטהורה, או מחיה הטהורה, שבעה, ומהלא טהורה, שניים? אז הוא מבין את זה בתור רמז, ואת הרמז הוא מפרש שהכוונה היא כדי שהוא יקריב קורבנות.
הוא שם יותר בהמות טהורות מאשר לא טהורות, כדי שיוכל להקריב קורבנות.
כאילו
הטהורות,
כי צריך כאילו להקריב רק
הטהורות.
כן.
אבל רגע, לא נתעכב על זה. וירח השם את ריח הניחוח. אז המדרש שואל את עצמו, מה הוא בדיוק הריח שם הקדוש ברוך הוא שגרם לו להחליט את ההחלטה לא לקלל יותר את האנושות? אנחנו בשורה 16 בעמוד 17. כן? הריח ריחו של אברהם אבינו עולה מכבשן האש. עכשיו, פה אנחנו קצת נכנסים לראש של המדרש. המדרש, אנחנו נצטרך כמה פעמים לעשות הקדמות מה זה מדרש. נגיד היום דבר אחד. מדרש זה, אני חושב שאמרתי פעם את ההסבר הזה של סבא, זכרונו לברכה, איך להסביר לאנשים שחיים בלי נבואה, מה רוצה להגיד התורה שהיא מדברת בעולם שיש בו נבואה. עוד פעם, שהעולם שבו נכתבה התורה זה עולם עם נבואה, מצב מסוים של קשר בין הקדוש ברוך הוא לנבראים, ובאיזשהו שלב צורת הקשר משתנה, אין נבואה, אבל נשאר לנו תורה שנכתבה ונאמרה בימים שיש נבואה. אז יש לנו בעיית תקשורת, והמדרש מנסה בדרך הציורית שלו בכל מיני דרכים לתת לנו להבין מה התורה מתכוונת להגיד למרות שאין לנו נבואה. למשל, אחד הנקודות שאנחנו חוזרים המון, זה שחלק מהנבואה זה הבנה של היכולת לשינוי בבריאה. אז כשאתה קורא את הפסוקים ואתה לא תופס שיש יכולת לשינוי, אתה קורא את הפסוקים עקום, בא המדרש ומנסה להגיד לך, תראה כל פעם כמה אפשרויות יש שם לשינוי. ואז הוא מלמד אותך בחזרה לקרוא את הפסוקים כמו שהם התכוונו במקור ולא כמו שאתה קורא אותם מכיוון שנסתמו לך מעיני הנבואה. יותר פשוט. אז תכף אני אגיד את זה, אבל נלך עוד יותר פשוט. היו ממדים במציאות שהיו נגלים, וכשהתורה דיברה, היה ברור לה שאתה מבין את הממדים האלה במציאות, ואת הממדים ואת המילים של התורה בצורה שהיא מתכוונת. באיזשהו שלב החכמים רואים שאנחנו כבר לא מבינים מה התורה רוצה להגיד, אז הם מוסרים לנו בכל מיני דרכים שנפרוץ פנימה למסר שהתורה התכוונה להגיד, למרות שרוב הסיכויים שהוא חסום בפנינו. אז נתתי אחת הדוגמאות, מה חסום בפנינו בתורה, שאנחנו משוכנעים שהעולם בלתי ניתן לשינוי, שיש טבע. חלק ממה שהנביא מספר לאנושות, זה שכל הזמן אפשר לשנות. כמו שאני מנסה להראות את זה כל הזמן, ואז ברגע שאתה מתחיל להיות רגיש לנקודה הזאת, אז אתה רואה את זה בכל מקום בפסוקים. אז זה חלק ממה שהמדרש מנסה לעורר אותנו בחזרה, לחיות את התודעה הזאת שהעולם כל הזמן יכול להשתנות, ואם הקדוש ברוך הוא אומר משהו עכשיו, אז הוא מתכוון שזה נתון לשינוי. וכל זה הדברים שאיבדנו, וזה מה שחזל מנסים למסור לנו. אז פה הם מנסים למסור משהו אחר, שצריך להיכנס לראש הזה, תחיל להרגיש אותם. זה מה הוא מריח שם? הריח את אברהם, ריח של אברהם אבינו עולה מכבשן האש. או וירח ריח של חנניה מישאל ועזריה עולים מכבשן האש. איזה כבשן האש? שמסופר במדרש שאברהם אבינו מסר את נפשו למאבק בנמרוד שהיה, אני יודע, המנהיג האימפריה של התקופה, והקדוש ברוך הוא מריח את זה. או שהוא מריח את חנניה מישאל ועזריה, שזה בתקופת גלות בבל, שהם מוסרים את עצמם למיטה והריח שלהם.
כן. אצל דניאל.
כן, ואז יש פה כמה משלים שצריך לקרוא ולהבין אותם. מה המדרש הזה רוצה להגיד? בסדר? שזה דומה למה שאלה רצה להגיד פעם קודמת. הוא מריח שם משהו בפנים, זה לא הוא מריח את הריח של המנגל, אלא יש משהו שעולה עכשיו כקורבן, וזה גורם לו להריח כביכול את אברהם אבינו שעתיד למסור את עצמו במאבק מול נמרוד, ואת חנניה, מישאל ועזריה שמוסרים את עצמם מול מלך בבל. ובזכות זה הוא מחליט להפסיק לקלל את האדמה בעבור האדם.
זה אומר לא בזכות נוח בכל
הארץ. נכון, נכון. בעצם זה לא בזכות נוח, זה מה שהוא אומר. שמה? כאילו זה מתחבר לך. חמוד. כן. יכול להיות? כן, יש נקודה כזאת שבעצם חלק ממה שהמדרש אומר, זה לא בגלל עכשיו. זה שאתה לא מבין למה הוא מחליט את זה עכשיו, אז המדרש אומר לך, אתה צודק, זה לא בגלל עכשיו, זה בגלל אחר כך. הוא רואה דברים שגנוזים בעתיד, אבל הוא מריח אותם דרך הקורבן, איכשהו. בסדר?
אני לא מסכים. לא מסכים. זה כן, דווקא כן, עכשיו, אחר כך, ועוד אחר כך. הוא לא נותן לך סתם דוגמה אחת של אברהם אבינו. הוא נותן לך אברהם ומישאל, וחנניה, עזריה ומישאל. גם נוח. כאילו, מה שקורה פה, הולך לקרות גם בעתיד. הולך לקרות עוד בעתיד.
טוב.
מכל דבר.
אז אתה רוצה לעדן את זה ולהגיד שהוא מריח את נוח,
את הקורבן שפה, ואת הקורבן הבא, וגם את הקורבן הבא.
זה מה שאני שואל, לפחות צריך להגיד ככה, אז למה לא מספיק לו להריח את הקורבן שעכשיו?
לא, מה שאתה אומר, הוא לא יהיה מסתפק מהקורבן של נוח.
חסר משהו. שהוא רואה שהטוב גובר על הרע, שהרע, האדם רע, נכון, אומר.
אז שיגיד, הנה, הטוב גובר על הרע עכשיו, למה אני צריך את אברהם?
לא, כי זה לא מספיק שעכשיו זהו. זה לא מספיק שעכשיו, כי יהיה עוד רע, אבל יהיה עוד טוב. אז יהיה עוד רע, אבל יהיה עוד טוב.
אוקיי, אז עוד צורה אחרת, בואו ניקח מעלה כיוון אחר, זה שאיכשהו דרך הקורבן, נוח משכנע את הקדוש ברוך הוא, שנצליח להתגבר על מה שצריך להתגבר בכוח המסירות נפש. כאילו זה מה שהוא משכנע אותו. כמו... כי נוח אומר לו, תשמע, אנחנו נצליח. אז דרך זה אומר לו, וואלה, אני מריח שבאמת תצליח, הוא שכנעת אותי.
מה זה הקורבן? הקורבן זה התיקון של אבון, של חטא, נכון? זאת אומרת, יש חטא, אז בואו נערוס את העולם. לא, אבל יש גם תיקון.
טוב, אז יש כיוון כזה.
אבל נשארנו על זה שאנחנו עדיין לא יודעים למה
הקורבן. כן, חכי, רגע, לאט לאט.
רגע, שגם נוח, אפילו שהוא לא ידע את זה, הוא גם מריח את האפשרות שכאילו לא בזכותו, אבל כן בזכותו, העתיד יהיה יותר טוב.
זה לא שעתיד יהיה יותר טוב, שגם במקרים הכי גרועים של הרע יהיה בסוף שיהיה תיקון.
בסדר, זה כמה אפשרויות, בסדר? כל אחד ייקח את זה לניואנס שמוצא חן בעיניו, מה?
זה היה בתת מודע של נוח איפשהו, ובגלל זה הוא יזם את הקורבן?
אני לא אומר משהו. עכשיו כשאנחנו מדברים, כל אחד כאילו תופס את זווית, וזה מצוין. אני אומר, יכול להיות לקחת את הכיוון שלך, שאיכשהו, תבינה, כל אחד זה מביא את ה... את הצבע שלו, אבל יש איזה משהו משותף שנרמז בציור הזה שמציירים לנו. הוא מריח, ואז הוא מריח את אברהם אבינו, וזה, סתם.
מה שאתה אומר שכאילו הוא מריח, זה כאילו התפקיד המרכזי הוא והפעיל זה הקדוש ברוך הוא. השאלה שאני שואלת, שאיפה שהוא גם...
כי נוח הביא את הקורבן. אז לפחות צריך לתת לו את זה שהוא החליט להביא את הקורבן, ואיכשהו בתוך הקורבן שהוא עשה הוא גרם את הריח הזה. גם אם תגיד שלא לגמרי היה ראוי להמתיק את הדינים בפני עצמו, אז לפחות הוא הניע את זה. הדבר הזה נקרא בפנימיות התורה, נקרא עליית מים נוקבין, עליית מן, שיש תהליך שבו הנבראים כאילו מעלים משהו לקדוש ברוך הוא, ואז הוא אומר, בסדר, ומחליט החלטות להנהגת הבריאה. כן? וגם אם אתה לא יכול בעצמך לעשות את הדבר, זה שאתה מעלה את הבקשה הזאת, מעלה את היוזמה הזאת, כבר לעצמו, זה לפחות זה אפשר לשים לזכותך. אז
זה
מוצר
כי בדרך כלל, כאילו, אנשים שמבקשים בקשות לקדוש ברוך הוא, הם מנסים להעלות את זכות האבות, כאילו, בזכות האהבה, תן לנו בעתיד הלב וגימל דלת. ופה, נוח, לפי מה שאני מבינה, ואולי
אין פה. לא, מדרש.
רגע, לפי המדרש.
הוא אומר, בעתיד, איפה שהוא יהיה משהו, כאילו האור בקצה של המנהרה, תעזור לנו.
כי את אומרת, האבות זה פעם.
כן.
וזה העתיד. העתיד. כן. אז בוא נלך עם זה עוד טיפה. יש, כן, שיש מצב שאתה מבקש בשם העתיד. אפשר איזה הלוואה, בסדר?
כן.
אתה לוקח הלוואה. עכשיו, למה זה, מצד אחד זה כאילו לא יפה. אתה אומר על נוח שהוא לא ראוי וזה, אבל מה הצד האופטימיס שבזה? שבאמת, אל תתחשבן רק על מצב עכשיו. אתה שואל את עצמך, איך אני ראוי ללא יודע מה, ואיך הוא ראוי זה? אתה רואה אותו עכשיו. אתה לא רואה אותו בעתיד. אתה לא יודע מה יצא ממנו. ומעצמך. אתה מבקש כאילו בשם עצמך עכשיו, אז אתה אומר, רגע, אחרי כל מה שעשיתי, איך זה? הקדוש ברוך הוא, יש לו עוד מנגנונים.
אחד המנגנונים... יש גם נקודה שפה בורים את העולם מחדש, אין עבר. איזה עבר יש?
אותו עבר דבר.
איזה עבר יש?
אבל גם אם איזה הבעיה... אני אומר, בסדר, תגיד שפה אין אפשרות, אבל עדיין, יש איזה כוח מיוחד של לזכות על בסיס העתיד, וזה מופיע כמה פעמים במדרש. למשל, רגע, למשל, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, אז אני לא זוכר אם זה בשלה הקדוש, או לא זוכר אצל מי, אבל זה, הוא אומר, כאילו, איתך, בתוכך, ראיתי עוד צדיק שבזכותו אני מציל את העולם. נכון שאתה, נגיד, במצבך הנוכחי, עוד לא יכול להציל את העולם. אבל בתוכך גנוז משהו שעתיד לצאת ממך, שבשביל זה אני כבר מציל את העולם, בשביל מה שאתה תהיה. וזה אתה לא רואה, אני רואה.
זה סוג של
נבואה. זה קורה הרבה, זה קרה יותר, על זה שהולך להוליד את דוד המלך, וזה קרה הרבה. אבל זה סיפור
של הרב לאור. קראתם את הספר הזה, שאילו הספר שלו? כן. שהאבא שלו החליט להציל את הקטן, זה יודעים אותו סיפור. כי הוא ידע איפה שהוא, שאם אפשר היה להציל, היה צריך להציל מישהו, הוא צריך להציל את הילד, הוא השקיע בו, לא בניגוד, אני לא יודעת, קראת את הספר שלו? אז האבא שלו, שהוא היה הרב של איפה שהוא, בפולין, כשהוא שלח את ה... היו לו שני ילדים, והוא שלח את הגדול, עם הקטן, ואמר לגדול, הוא ציווה לגדול להציל את הקטן. איפה שהוא זה אותו סיפור? כאילו, זה אותו רעיון מאחורי זה.
כן. אוקיי. אז זה כיוון. בסדר? מה הוא מריח? אז כי זה, בעצם המדרש מנסה לענות על השאלה, מה הקשר קורבן, ריח ניחוח, להוסיף לקלל. אז עכשיו אתה קורא את המדרש, טוב, אולי, בסדר? אני יכול להבין את השם. מה הרחת שם בדיוק שגרם לך? אז הוא אומר, אני מריח את המסירות נפש, ואני מריח את אברהם, ואני מריח את לא יודע מה. בסדר. המדרש הבא, אני עוד קצת מתעכב על המדרש, זה חומר יותר גולמי מהחומרים שאנחנו נביא אחר כך, זה חומרים יותר ראשוניים. ויאמר השם מליבו, הרשעים אין ברשות ליבם, אמר נבל בליבו, ויאמר עשיו בליבו, ויאמר ירובעם בליבו, ויאמר אמן בליבו. אבל הצדיקים ליבן ברשותן, וחנה היא מדברת על ליבה, ויאמר דוד אל ליבו, וישם דניאל על ליבו, ויאמר השם אל ליבו, לא הוסיף. השאלה איפה לשים את הסוף של ה... אחרי וישם דניאל, אבל מה המדרש אומר? אומר יש מערכת יחסים עם הלב. עכשיו מערכת היחסים עם הלב יכולה לאפיין מי רשע מצדיק. רשע זה שהלב שלו מנהל אותו בלי שליטה, וצדיק זה אדם שיכול לנהל את הלב שלו. אני שם פה ב-10 סימני קריאה והדגשות, לא מדובר באדם שמדחיק את הלב שלו, שתלטן על הלב שלו, דיקטטור על הלב שלו. מדובר באדם שיש לו קשר טוב עם הלב שלו, ואז הלב שלו נותן לו, מחיה אותו, אבל לא משתלט עליו בלי מעצורים. כן? לא מדובר על זה, אז טוב, אז קר וזה, זה צדיק, ואדם חי עם לב, זה רשע. לא על זה מדובר. מדובר כי למשל, עכשיו, אז זה עוד ידובר הרבה, בסדר? קודם כל, יש לו לב, הוא מדבר אל הלב שלו. ויאמר השם מליבו. אז שהדברים שאנחנו לא אוהבים לאהוב למי שלא אוהב את זה, זה שאדם, אין לו באמת קשר עם הלב שלו, הוא סותם את הפה ללב שלו ואומר, אני אעשה... לא על זה מדובר. ויאמר השם מליבו, הקשר המתוקן בין המוח ללב, שזה חיבור מוח ולב בעצם. בסדר? אבל למה המדרש מביא את זה? יופי, כאילו כתוב על השם. מה אתה מדבר איתי עכשיו על צדיקים ורשעים?
כאילו שלא ידענו שהשם לא עם רשעים.
וגם מה ההשוואה הזאת בכלל? כן. מהפסוק הזה אתה יוצא לטיול הזה. אז קודם כל עוד פעם, כמו שכבר כמה פעמים, והנה אתם רואים גם במדרש הזה, שלוקחים קצת צעד יותר מרחיק לכת, שכתוב ויאמר השם אל ליבו, אז יש השם ויש לו לב, והוא מתנהג כמו צדיק ולא כמו רשע. בסדר? ומזה תלמד אתה גם שאתה רוצה להיות כמוהו, שאחרי מבול תדבר ללב שלך ותרגיע אותו. כי אם אתה שואל את הלב של הקדוש ברוך הוא, היה לנו כבר כמה פעמים על הלב של הקדוש ברוך הוא בסיפור הזה, נכון? ויאמר השם לליבו, מה זה?
לא, זה כן מסביר, זה מסביר. אם השם היה מקשיב ללב שלו כמו שרשע מקשיב ללב שלו, זאת אומרת שהוא נשלט על ידי האמוציות שלו ולא משתלט עליהם, הוא לא היה נותן צ'אנס נוסף לאנושות. מכיוון שהוא מדבר אל ליבו או על ליבו ולא מדבר בליבו, אז כמו כל הצדיקים הוא עושה רק דברים נכונים.
כן, אבל אתה מבין שזה עוד צעד קדימה להגיד שיש להשם לב, ויש פוטנציאל כביכול, יש זהב האמינה שהלב שלו השתלט עליו, ואיכשהו הקדוש ברוך הוא מנהיג את הלב שלו לרחמים. שימו לב, לא שהוא לא מקשיב, אנחנו צריך לחזור על זה עוד כמה וכמה שיעורים. זה לא שהקדוש ברוך הוא נהיה קר ומחושב וזה, אלא הוא מצליח להביא רחמים במקום העצבים, לא נתק, קר אינטלקטואלי, עושה טבלת פלוסים ומינוסים, כי להפך, אם הוא יעשה טבלת פלוסים ומינוסים, לא שווה לברוא את העולם. לא שהוא יושב ואומר, טוב, אז בוא, עזוב אותך רגשות, בוא נעשה טבלת. לא על זה. זה בכלל לא על זה מדובר. הוא מתמלא אהבה לבריאה, והוא מצליח איכשהו להמיר את כל הכעסים, כביכול, שלו על האנושות ועל המבול, לאהבה. לא לנתק. אז עכשיו, מי גורם לזה שהשם אומר אל ליבו את מה שהוא אומר, וזאת אומרת מייצר את הקשר המתוקן בין השם ללב שלו? נוח והקורבנות. זה התוצאה. אתה מדבר על הלב של הקדוש ברוך הוא איכשהו.
דרך אגב, גם כשהוא יתעצב, הוא יתעצב אל ליבו.
זה מה שאני אומר. אל ולא ב.
נכון. גם כשהוא יתעצב, הוא יתעצב אל ליבו. שלא ניקח כן. את זה לכיוון ש...
כן, שם הוא חטף קריז. כן. בסדר?
נוח
והקורבנות
יוצרים את הקשר
שבין
השם לבין האל וליבו?
אני אומר, כן, זה גס. אז אני עכשיו אומר, אחרי כל ההקדמות שעשינו לפני כמה שיעורים, שזה וזה, אבל בגדול, כן. ככה יוצא. עכשיו, לאן זה הולך? זה הולך אנחנו, בסדר? כל אחד מאיתנו זה תפקיד שלנו. לעזור להשם לומר אל ליבו, כי לא הוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כמו שנוח עשה. אז נוח עשה את זה בשביל כל האנושות, אתה תעשה את זה לפחות בשביל הילדים שלך ובשביל חברים שלך, לפחות. כאילו תתחיל. עכשיו, חוץ מזה, תעשה את זה על כל העולם. כן, גם. בייחוד כשהם כישלון. כן? הם כישלון? מצוין. זה הזמן שלך לדבר להשם ולהגיד, תראה, זה לא ככה, זה לא מה שאתה חושב. לא, הוא לא... בסדר. עכשיו, איך הוא מצליח לשכנע את השם? אז יש עוד רמז במדרש שיפורש אחר כך במקורות הבאים בצורה יותר חסידית. עכשיו הוא מתחיל לדבר ככה. בעמוד 17, עדיין, אותו עמוד, שורה 27, ועדיין במדרש. לקראת הסוף. אמר רבי חייא רבה, עלובה היא העיסה שנחתומה מעיד עליה שהיא רעה, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. כאילו זה אלבון לעיסה שהאופה אומר עליה שהיא שרה. כי אמר רבי יוסי התורתי, עלוב הוא השאור שמי שברא אותו מעיד עליו שהוא רע. הוא אומר, זה לא העיסה, זה השאור, השאור זה רק החלק החמוץ. שנאמר, כי הוא ידע יצרנו זכור כי אפר אנחנו. רבנן אמרי, עלובה הנטיעה שמי שנטעה מעיד עליה שהיא רעה, שנאמר, והשם צבאות הנוטע אותך דיבר עלייך רעה. שאל אנטונינוס את רבנו, אנטונינוס זה קיסר רומאי, שאל את נדמה לי רבי יהודה הנשיא, אמר לו, מאימתי יצר הרע נתון באדם, מי שיצא ממאימו או עד שלא יצא ממאימו? אמר לו, עד שלא יצא ממאימו. אמר לו לב, שאילו היה נתון בו עד שהוא במאימו, היה חוטט את בני מאה ויוצא. הוא שואל, מתי מתחיל היצר הרע באדם? כבר בבטן או רק אחרי שהוא יוצא מהבטן? אז הוא אומר לו, כבר בבטן. הוא אומר לו, זה לא נכון, כי אם זה היה כבר בבטן, הוא היה הורג את אמא שלו כבר עוד לפני. זאת אומרת, היצר הרע ניתן באדם כשהוא יוצא, והודע לו רבי שישבה לדעת המקרא, שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעורה. אז בשביל מה אתה מספר, מה אתה מספר לי את זה? מה מטרת הסיפור? עוד פעם, אל תשכחו שהפסוק הזה נאמר בתוך הקשר של להמתיק דינים ורחמים. יצר לב האדם רע מנעוריו. אז אני רגע מחזיר אתכם לטיעונים שלי של הסנגוריה. שהדיבור הזה, זה לא דיבור שמפחית מאדם, זה דיבור שמגדיל את האדם. אנחנו שומעים את זה כאילו הקדוש ברוך הוא מתייאש ורואה את האדם יותר חלש ויותר קטן, זה בדיוק להפך. הוא אומר, האדם הזה מותקף במלחמה פנימית מהשנייה שהוא נולד. וברגע שכביכול דרך הקורבן נוח טוען את זה בפני הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה צודק. אם ככה אין מקום לדון אותו לכף חובה ככה, מכיוון שיצר לב האדם רע מנעוריו, לא מנעוריו גיל 13, משעה שננער לצאת ממאי אמו. הוא מותקף בכל מה שמתקיף אותו, להיות לו הוא, להתבלבל, לרדוף אחרי העולם, להיות, לרצות את כולם, לכעוס, להסתזה, לא להסתזה. כן? עוד לפני החינוך, בסדר? הוא עוד לא מדבר אפילו חינוך. הוא אומר, יש בתוך האדם כוח שפועל נגדו מהשנייה שהוא נולד. להבדיל, אומרים חז"ל, שיצר הטוב ניתן באדם בגיל 13. אז יש בזוהר, אני חושב, הוא אומר, זה כמו, זה מקביל לאיסור של אדם לשמוע עדות של שופט, לשמוע עדות של אחד לפני שהשני הגיע. נגיד יש לך היום משפט, אז אחד מגיע לפני השני שעה, אז תן לו סנדוויץ' וזה, אבל אל תקשיב לטיעונים שלו. כי אם אתה עכשיו חצי שעה תשמע את הטיעונים שלו לפני שהשני הגיע, אין משפט. הוא אומר, ככה זה הבן אדם, הוא נולד, שמתחיל לטחון לו את השכל עד גיל 13, היצר ההפוך, ורק אז מגיע היצר הטוב, מתחיל להגיד לו, תשמע, בוא נזכר מי אתה, ובוא נהיה משהו בעולם, אז זה לא פייר. יש מצב של חוסר איזון במשפט, ולכן, אל תדון אותו לכף חובה שהוא נפל. מה? שבעצם מאחורי זה יש ניסיון לטעון טיעוני הגנה בשביל האדם, כדי שהקדוש ברוך הוא יגיד, בסדר, אני אמתיק את הדינים, אני לא אדון אותו כמו כאילו בחומרה. אז עכשיו מתחילים לשלוף לקדוש ברוך הוא כל מיני טיעונים כדי להגיד שאפשר להבין את הבן אדם, למה הוא נפל?
יש מסיבות מקלות על כך שהוא מתנהג בצורה מסוימת.
בדיוק. עכשיו, אתה צריך בתפילה שלך לבוא ולהיות עורך דין טוב למען האנושות. אתה תחפש נסיבות מקלות. מה, אתה בא כאילו, זה, כשאתה תלך לבית משפט, אתה תחפש נסיבות מקלות. אתה אומר מול הקדוש ברוך הוא, אני, כאילו, אני חמוד. אתה צריך לחפש נסיבות מקלות בשביל האנושות, בשביל להציל אותם. אז אחד מהנסיבות המקלות פה.
קורבנות?
מה?
אז קורבנות?
רגע. קודם כל, אני כבר אומר, אנחנו לא נענה על כל שאלת הקורבנות. אין לי עדיין תשובה מלאה על הקורבנות לעצמי גם, אבל קודם כל בוא נבין מה הוא מנסה לעשות, אחר כך למה קורבנות בשביל לעשות את זה. אבל שמה הקדוש ברוך הוא הבין כביכול, הוא אומר, יצר לב האדם רע מנעוריו, זה דיבור של כף זכות. שהוא אומר, וואו, מדהים, מהשנייה הראשונה שהוא נולד הוא מותקף. וואי, אפשר להבין אותו. זה הפוך ממה שאתה שומע את זה. אתה אומר, הוא כאילו דפוק. להפך, הוא נפלא. יצר לב האדם זה לא הוא. יש בתוכו חלק שאני שמתי, שעושה לו חיים קשים, שגיע לו את המוח, מהשנייה הראשונה שהוא נכנס לעולם. זה לא הוא בכלל.
שיכול לבלבל אותו.
מה זה יכול?
עושה,
ואני משלם לו משכורת כדי לבלבל אותו.
כן.
זה תכף נגיע גם. אז זה עוד עניין. אבל עכשיו, יצר הרע, גם כן, אמרנו שיצר הרע זה כבר מכניס אותנו למתח. שאני רע, I'm not good, I'm bad, כן? יצר הרע. אז יש כמה מהחכמים אמרו שכדי שאתה תבין נכון מה זה יצר הרע, צריך להחליף לו את השם. אז הרב אשלג אמר, תחליף את המילה הזאת הרצון לקבל על מנת לקבל.
רצון לקבל או רצון לתת?
לא, רצון לקבל על מנת לקבל זה יצר הרע. אבל הוא מתחיל מזה שהדבר הזה שאתה קורא לו כאילו יצר הרע, בעצם זה הדבר הכי טוב בבריאה. בגלל שזה הרצון של הנברא לקבל אין סוף שפע שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו. אז זה לא יצר שהוא דפוק מהיסוד, אלא להפך, זה החלק כמעט הכי עליון באדם שגורם לו לקבל את כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יקבל. אבל אם הוא נתקע בלקבל על מנת לקבל, אז הוא גם ישרוף את כל העולם אם הוא לא מקבל את זה. אבל זה לא בעיה מעצם זה שאתה רוצה לקבל. יצר הרע זה הרצון לקבל שמתהפך לקלקול במקום להטבה. בסדר? הבנתם מה אני אומר? הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה עשיר. אז מה הוא עשה? הוא גרם שתרצה להיות עשיר. כי אם אתה לא תרצה להיות עשיר, אז הוא יכול לשים לך מיליון דולר על השולחן. אתה לא תיקח. אז זה לא יעשה לך כלום, אתה לא תיקח, תלך הביתה. תגיד, אני בדיוק יש לי שיעור. כן? הוא רוצה שתהיה עשיר. אז מה הוא עשה בתוכך? הוא נטע בך כוח של תיאבון אדיר לקבל שפע. כי זה כל מה שהוא רוצה לתת לך, רוצה לתת לך שפע. אבל מה קורה? שאותו תיאבון האדיר הזה יכול להתהפך נגדך ולשרוף את העולם. אז זה המשימה שלך, לדאוג שהוא לא מתהפך.
בגלל זה זה גם לא כתוב שהבן אדם בעצמו הוא רע. נכון. כתוב יצר.
כן, ואני הולך עוד צעד קדימה ואומר, יצר הרע זה לא יצר של רע. זה רצון לקבל שהוא נפלא. היצר הרע בעצמו הוא הדבר הכי נפלא בבן אדם. אלא שהוא מתהפך נגדו.
במובן הזה הוא הכי נפלא כי הוא יכול להתהפך?
לא, הוא הכי נפלא כי הוא הכלי לקבל את כל השפע שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך.
אם יודעים לכוון אותו.
הוא קורא, יצר הטוב זה רצון להשפיע.
זה הפוטנציאל.
רגע, רגע. הוא אומר ככה, יצר הטוב רצון להשפיע, יצר הרע רצון לקבל. הרב אשלג, כן? רצון לקבל, זה התפקיד שלך. אני לא בראתי אותך בשביל להיות משפיע. אני בראתי אותך בשביל שתקבל שפע. אתה לא, אני בראתי, לא בראתי אותך בשביל להיות אלוהים. אלוהים יש לי. אני רוצה נבראים. מה זה נבראים? יצורים נפלאים שמקבלים ים שפע. זה מה שאתה, תפקיד שלך בעולם. זה מה שאני רוצה שתעשה. אז תגיד לי, אז למה אתה קורא לזה יצר הרע? אני באמת לא קורא לזה יצר הרע, אני קורא לזה רצון לקבל.
אם אנחנו במצב שמשפיעים ולא
מקבלים, אתה רוצה לעשות צדקות לכל העולם, והקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה מבסוט. אתה לא מבסוט. אתה כל הזמן נותן את כל השפע שלך לאחרים וזה. אז הוא אומר, יש בעיה, יש לך יצר הרע. לא, עכשיו עשיתי היפוך. זאת אומרת, יש השפעה ויש קבלה, אבל אתה, זה מה שהרב אשלג מדגיש, אתה, עיקר התפקיד שלך, זה לקבל, לא להשפיע. אנחנו רגילים לחשוב, מה התפקיד של האדם לפי התורה, לתת, לעשות חסד, לעשות מעשים טובים? אז הוא אומר, לא, התפקיד שלו זה לקבל מלא ולהתענג. אבל אם הוא יעשה רק את זה, הוא יהפוך להיות גוש של אגוטריפ וישרוף את כל העולם. אז צריך להמתיק את זה. כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אבל זה תבלין לאוכל. זה משפט מהגמרא, בסדר? בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אז יצר הרע זה האוכל, והתורה זה לטבל את זה, שזה לא יהיה... כן? פוי. אז מה התפקיד שלך לקבל? מה אתה עושה? אתה בא לתפילה ואתה אומר לו, תשמע, אני לא צריך ואני לא רוצה, ותשמע, ולא נעים לי, וזה... אז אתה תקוע, אין לך כלים לקבל את השפע. כי מה קורה? אנחנו מפחדים מהרצון לקבל הזה, אז אנחנו אומרים, אתה יודע מה? אז הכי טוב נחסום אותו. אבל נו, אז מה עשית? אני הורדתי אותך בשביל זה. תביני מה אני אומר? לא? מה התפקיד של הבן אדם בעולם לפי זה? לקבל. זה התפקיד שלך. עכשיו תפסיק לחסום.
אז
היצר
הרע במובן הרע, זה הסימן כבר של הרע?
אז יש, לא. זה, היצר הרע במובן הרע, קודם כל זה קשור, כן? אבל היצר הרע במובן הרע זה זה, שהרצון הזה שלך לקבל מתהפך לזה שאתה מוכן לרצוח את חבר שלך בשביל לקבל.
כי אתה לקבל את שלו גם.
אבל זה לא בעיה, כי לקבל אינסוף, אתה צריך לרצות לקבל אינסוף. כי אז אנשים אומרים, טוב, אתה יודע מה, אז בוא נקבל במידה. לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שתרחיב את כלי הקבלה. לא שתגביל אותם, תצמצם אותם, תזה. אבל אתה צריך להבין שיכול להיות שאם אתה לא מוכן עכשיו לקבל אינסוף שפע ואתה תרצה אותו, אתה תשרוף את העולם. כן, אתה תחזור הביתה, תרצה שהבית יהיה ככה, הוא לא יראה כמו שרצית, ועכשיו, בום, פיצוץ. בסדר? אבל זה לא עצם הבעיה שאתה רוצה שהבית שלך יהיה נפלא. הבעיה זה שאין לך עדיין כלים לרצות שהבית יהיה נפלא ולהכיל פער. בסדר? זה משהו אחר. אבל לצמצם רצונות זה טקטיקה רוחנית של חלק משיטות רוחניות בעולם, שכמו שהרב אשלג מסביר את זה, זה ממש חטא. צמצום שאיפות.
אתה לא מדבר על דברים
גשמיים. גם דברים גשמיים. שיש טקטיקה רוחנית שבחלק מהתורות, שאומרת כיוון שהרצון לקבל עושה לי צרות, הוא גורם לי לשרוף את העולם, הוא גורם לי להיות אגואיסט, אז בוא נצמצם אותו, נחסום אותו, ואז אין בעיות. כן? מה? למשל, no expectations, no, אתה יודע, תוריד ציפיות. נכון, אז יופי. זה כאילו טקטיקה שאתה הורס לקדוש ברוך הוא את כל המשחק. כי הוא רוצה שאתה תרצה הרבה מהמציאות. עכשיו, אתה מפחד מזה, כי אתה תתאכזב ותכעס. זאת אומרת, אתה יודע מה, אני לא רוצה כלום. אז נו מה, אז עכשיו אתה רוצה להיות אלוהים? אין בעיה, תחזור אליי. אני אבל לא הורדתי אותך בשביל להיות אלוהים. אני רוצה שיהיה לך ציפיות גדולות מאוד מהמציאות. ורצונות גדולים לקבל שפע גם גשמי בטח. שתהיה עשיר. זה שהמצב הוא שמי שצדיק הוא לא עשיר, זה תקלה בבריאה. זה תקלה בבריאה. המצב הנורמלי הוא שאנשים הם צדיקים, אז הם גם עשירים, ורשעים הם עניים. זה כאילו זה...
יש מלא תקלות.
כן, יש הרבה תקלות. כן, יש הרבה תקלות, אבל זה ה... אז אני אומר, אוקיי, אז מה זה... אז הוא אומר, אז בעצם לפי זה, המשמעות של זה, יצר הרע, זה שהקדוש ברוך הוא אומר, וואו, אבל הדבר הזה שאני נתתי בתוכו, הורג אותו. הרב שלמה בנעים קרא לזה, הניתוח הצליח והחולמת. כאילו נתתי בו יצר לקבל, וזה שורף אותו. כי אז עכשיו תלמד ותבין, עכשיו אתה צריך ללמוד מה בדיוק גורם לזה שהרצון לקבל מתהפך נגדך, ומה אפשר לעשות כדי שהוא לא יתהפך נגדך, וזה כל התורה כולה, נגיד, בלשון של הרב אשלג, איך להכין, לתקן את כלי הקבלה לשפע. הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד לך שפע, אתה צריך להכין כלים מתוקנים. כלים לא מתוקנים מתהפכים נגדך. כלים מתוקנים, יופי טופי, תבקש עוד. בסדר?
אז
אתה אומר, כל אחד
שמקבל
הרבה, הוא צדיק. כל אלה שקיבלו הרבה, וכל המובנים, אפשר להגיד שהם צדיקים. אני אמרתי את זה? לא, אמרתי שבמצב כרגע הנוכחי בעולם, זה לא תמיד עדות. זה לא תמיד עדות, וזה לא תמיד, אומר במשלי, אני חושב, שפע שמור לבעליו לרעתו. שיש מצב שהאדם מקבל את השפע, ובמקום להיטיב לו, זה מזיק לו. אבל אני אומר, זה שיהיה לך רצון בסיסי לקבל מלא שפע, זה א' ב'. ואם אתה חסום מלרצות לקבל שפע, אז תשחרר את החסימות. אחר כך, כשאתה משחרר את החסימות, אתה רואה שיש שם מישהו שכועס ומאוחזב. והרי מה קורה? אנשים צמצמו שאיפות. אז עכשיו הכל בסדר, יעני, כי מתחת לקרקע קבור כל השאיפות הזה. אז עכשיו הוא מוריד את הכיסוי בטון, ואז עכשיו קופצות השאיפות, אבל השאיפות עכשיו הן לא מתוקנות, הן קופצות כמו הילד הסוער. עכשיו תתחיל לעבוד, אבל מה עשית לפני זה? קברת אותם, לא תיקנת אותם. כי בעצם אתה חסמת את מה שהופך אותך לנברא, שזה לרצות. אז עכשיו בסדר, עכשיו כשזה יעלה, יעלה גם כל הבלגן איתו. עכשיו תעבוד, בסדר. אבל אתה קודם כל צריך לרצות.
זה לא אומר, אבל מה שאני לא מבינה, שאם רוצים כל הזמן, זה לא בהכרח, זה לא אומר כאילו שאתה לא מרוצה ממה שיש, ודווקא זה לא טוב לא להיות מרוצה ממה שיש.
לא
יודעת. זה אומר שצריך להמשיך כל הזמן לרצות. אבל אם אתה כל הזמן רוצה, גם כשאתה תגיע למה שרצית, אתה תרצה עוד ועוד ועוד, אין סוף.
אז מה שאנחנו,
אז זה לא אומר שאם אתה רוצה,
את שואלת את השאלה, לא רגע, את שואלת את השאלה, לכאורה מי שרוצה, כל הזמן הוא לא מבסוט, ואז הוא בקליפות, בסדר? אז מה שאנחנו מציעים, זה פטנט אחר, תשאל את השאלה לא כבעיה אלא כשאלה, איך אני רוצה יותר ויותר, ונהיה יותר ויותר מבסוט?
איך אני רוצה יותר ויותר, ונהיה, זהו.
בסדר?
עכשיו אני מבינה.
זאת השאלה. אבל לא, נכון שזה נראה לכאורה סתירה.
בדיוק, זה מה שאני אמרתי. תשבור
את הראש, לא יודע, זה נראה סתירה.
אומר, אמר... אבל הייתה פעם לא מרוצה, אז מה, רצית כזה, אז קיבלת, ועכשיו את רוצה עוד, זאת אומרת שאת לא מסובקת אף פעם. זה הרבה פעמים, כאילו משימים.
אז זה הדוגמה איך היצר הרע, איך הרצון לטוב, הרצון לקבל, מתהפך נגדך. כי הוא גורם לך להיות ביסורים אינסופיים ולחוס על כל העולם וזה וזה.
בתסכול.
אז תלמד איך לרצות בלי להיות מתוסכל.
אוקיי.
אבל אל תחסום את הרצונות.
אוקיי.
זה ה... מה?
אבל ויש, אני לא רוצה
לך. אני אעשה סבב כזה עכשיו?
אני לא רוצה
לך. עכשיו הוא אומר, את אומרת שפע גשמי, כאילו בסדר, שפע רוחני זה כזה. בסדר, אבל באמת אנחנו...
לא, אבל זה אומר,
קודם כל
אני
אפילו
לא מבינה מה זה אומר.
זהו. אז הוא אומר, תתחיל להבין מה זה שפע רוחני. אתה תגיד, זה שאני רציתי שפע גשמי, זה יפה, אבל עכשיו אני רוצה את זה. הוא אומר שהמרבה של הגשם, מה שקורה לבן אדם שמתחיל להיפתח לרוחניות, הוא אומר, מה? אני רציתי מיליון דולר כשהם רוצים לחלק לי את זה, נהיה לו רצון פי מיליון יותר חזק. כי הוא מגלה מה באמת מציעים לו. בשבילנו רוחני זה מופשט כזה.
אבל
הוא אצלו.
זה כל
הקטע
של החרדים, כאילו לא
אכפת
להם.
עוד פעם אתם עם החרדים? לא יודע מי זה החרדים. אין חרדים בעולם. לא מדבר על חרדים. אנחנו לומדים את התורה מאפס, אין חרדים בעולם. מה אכפת לך מחרדים? עזבי את החרדים, אין חרדים, יש אנחנו.
האנשים שלו שיפולו בשחור.
אין אותם בעולם. אין, לא יודעים, לא שמענו, לא ראינו. מה מעניין אותי החרדים? טוב, דרך שנייה להסביר יצר הרע, וזה אנחנו נפגוש עוד מעט ברבי נחמן, הוא החליף לו את השם עוד פעם, זה אפילו לא מספיק טוב, הוא אמר, כוח המדמה.
תתרח הרע.
כוח המדמה, לא, תתרח הזה עוד בקבלה, זה הצד השני, זה עדיין מפחיד.
מולוקו, כל זה הרבה, רבי נחמן כל זה הרבה.
אבל יש לו תורה מסוימת שהוא אמר, רבי נתן אומר שרבי נחמן אמר לו, בוא, צריך להחליף את השם ליצר הרע, תקרא לו כוח המדמה, אשליות ודמיונות. זה מה שצריך לשבור וזה עוד מעט הוא ידבר איתה, בסדר? ימימה יותר חמוד. מיותר.
מיותר.
לא. תלוי. מיותר. או בצורה אחרת, דחייה. דחייה ולא התקרבות. יש כל מיני. אבל...
אבל זה גם נותן...
אומס.
להגדיר את זה איך שהוא רוצה.
מה?
זה גם נותן לכל אחד
להגיד
מה
מיותר
לו. אז
זה
בטוח שהמיותר לי לא
והיותר
לך
ולא נכון, כי זה לא המצאה שלהם.
אבל זה לא. זה מתנגד עם מה שאמרת לי שהצמצום הרצונות. זה נובע מזה, כאילו, התוכנית זה מיותר לי על בית ג' ד' ולך זה א' ב' ג' ד' זה אומר שכאילו הבסיס של הרצונות שלי הם יותר מצומצמות מהבסיס שלך.
לא, אבל הרעיון זה שהמיותר הופך לקלקל. לקלקל. זה לא שמה שמותר לך הוא מיותר לי. מה שלקחת מיותר עושה את הכל רקוב.
אם אתה רוצה מיליון דולר וזה לא מיותר לך, מצוין. הכל באמת קורה דברים טובים. המיליון ואחד, אל תרבה שיחה עם האישה. אם אשתך צריכה 6 שעות פיפוטים, ככה אומר הרב בזנסון, אז זה מצווה. 6 ודקה, גמרנו. כמה שהיא צריכה, מצוין. הדקה הנוספת, כל השיחה נהיית בסדר, אז הרגע הזה שעברת תחום, עברת למקום אחר, שזה משהו שהוא באמת לא שייך לך, ובאמת אתה לא רוצה אותו. אתה כבר מהסיבות הלא נכונות כבר איזה, אבל מה שאתה רוצה, טוב. דיונים ארוכים. העיקר, אז ניתקנו קצת את רעיון היצר הרע, אבל כל זה בשביל להגיד, נגיד את זה בלשון של ימימה, לצורך העניין, אני קראתי עוד הגדרה ליצר הרע, יצר הרע זה היצר שעושה לו רע. זאת אומרת, כל מה שבתוכך, כל מה שבתוכך שעושה לך רע, זה יצר הרע, למשל, זה כמו מין מחלה אוטואימונית. יש כוחות בתוך עצמנו שפועלים נגדנו מגיל שאנחנו נולדים. משהו שפועל נגדך, שאתה רוצה להיות משהו ומתאים לך להיות משהו, ומשהו בתוכך אומר לך, לא, בוא נלך לשם. אתה רוצה להיות נחמד לעצמך, ומשהו בתוכך אומר, בוא ניכנס בך. איזה משהו, כוח שפועל ככה, מתקפה עצמית, המתקפה העצמית הזאת, זאת יצר הרע, ואתה אומר, אבל למה אני עושה את זה? למה אני עושה את זה? כי ככה הקדוש ברוך הוא עשה שמהשנייה הראשונה שאני נולד, זה מתחיל לפעול. ולכן הוא דן אותי לכף זכות, שאני מקסח לעצמי את הצורה, כי אפשר להבין אותי. זה באמת לא פשוט לצאת מזה, וזה המשימה שלנו לצאת מזה, להיות, בלשון של אמא, להיות טובים לעצמנו, ולא נגד עצמנו. כן? אז יצר הרע זה היצר שגורם לי להיות נגד עצמי. מה?
זה הכל ריאליטי כזה,
תגיד שוב, לאח הגדול. הכוח שגורם לי להיות נגד עצמי. והיצר הטוב זה הכוח שגורם לי להיות טוב לעצמי. ומסתבר שזה לא כל כך פשוט להחליט להיות טוב לעצמך. טוב, אז במקור הבא יש פה את הנקודה הזאת עם השופט, תקראו את זה אחר כך אם אתם רוצים. זה בערבי נחל. בערבי נחל זה רבי דוד שלמה אייבשיץ. הנה, כתוב לך למטה, יש הערה. בעמוד 18, שורה 11, יש מקור, שאותו לא נלמדתי, כבר אמרתי לכם את זה בעל פה, אבל הוא מופיע לכם פה, זה הנקודה של ללמד זכות עליו, בגלל שהיצר הרע התחיל להטריד אותו מגיל 0, והיצר הטוב בא רק בגיל 13. קדושת לוי אומר משהו שקשור למה שאת אמרת. רגע, אז למה שמת את זה שם, את יצר הרע? אז קדושת לוי זה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, מלך הלימוד הזכות. אז הוא אומר ככה, וירח השם את ריח הניחוח, איתה בבעל התורים, מסורה בית וירח. פעמיים כתוב וירח, ואידך וירח את בגדיו. בואו נדלג רגע. שורה 18, סליחה, עמוד 18, שורה 27. כן? אתם איתי?
כן.
באמצע. הוא מחמת שאדם יש יצר בו, ואף על פי כן כובש את יצרו ועובד את השם. גלל כן, ויומר חולי לא הוסיף עוד כי יצר לב האדם רע מנעוריו, כי על ידי יצר הרע הוא התענוג.
אני אמרתי משהו קרוב לזה.
שמה?
אדם יש לו יצר.
לא, מה אמרת? שאלת, אז למה אתה שם את זה שם? אם יש כוח שפועל נגד עצמי מרגע שנולדתי, וזה, הוא אומר, כל התענוג של עבודת השם שהקדוש ברוך הוא מקבל, שאתה מקבל, זה שיש כוח בתוכך שהוא נגד עצמך, אתה מתגבר עליו ונהיה טוב לעצמך, ומזה בא התענוג והניחוח. מההתגברות הזאת. ולכן זה מה שהוא מריח, ריח הניחוח מהיצר הרע, מקיומו של היצר הרע. בלי היצר הרע אין תענוג, זה מה שהוא אומר. זה לא מה לעשות, זה הרבה, זה יותר נועז. בזכות היצר הרע יש תענוג. הוא אומר לו, כאילו נוח אומר לו, תגיד, ממה אתה רוצה לקבל תענוג? מאנשים חמודים שלא נלחמים בעצמם כדי להיות טובים לעצמם ושהכל זורם להם, ומזה אתה רוצה? זה לא מריח טוב. אומר לו, אני אגיד לך מה מריח טוב. מריח ריח טוב שאנשים שקיבלו חינוך להיות גרועים נגד עצמם, שקיבלו את זה בירושה בגנים שלהם, שכל העולם אומר להם שהם משוגעים, והם בכל זאת טובים לעצמם במילימטר, זה בוף, זה עושה תענוגות וריח ניחוח למעלה. על זה, זה מה שנוח אומר לו. אז הקדוש ברוך אומר, וואלה, נכון, באמת זה מריח הרבה יותר טוב, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אני בזכות שיצר לב האדם רע מנעוריו, זה וואה. כן.
בקיצור, אדם שלא חותם ולא מביא קורבן, לא מעניין.
פה הוא עוד, יכול להיות שאפשר להרחיב את זה. פה הוא עוד לא מדבר על החוטא, הוא מדבר על זה שיש יצר בו והוא עושה תנועה נגד. יש כוח בתוכי שאומר לי, תשתוק, אל תדבר, אל תהיה כזה, אל תעבוד במה שאתה אוהב, אל תצפה לכלום וזה, ואתה אומר, לא, אני כן אצפה, ואני כן, זה, כן? עכשיו, אתה אומר, אפשר ללכת עוד צעד אחד ולהגיד, גם החטאים בעצמם וההתגברות על חטאים, אז בסדר, יש מספיק מקורות גם כאלה, שהולכים עוד את הצעד גם לחטא ממש.
המחשבות הם כבר חטאים או שלא?
בגלל יצר מחשבות ליבו רק רע?
לא יודע. האם מחשבות הם כבר עבירות?
ברמה מסוימת, ודאי כן. אבל תרחיב את זה עד איפה שאתה רוצה. העיקרון דומה. העיקרון דומה שבזכות זה שיש כוח שפועל נגדך, משם בא הריח התענוג. לאן זה הולך? זה הולך לזה שאתה מתענג מעבודתך ככל שזה יותר קשה לך. דהיינו, אם יש אדם שבשבילו להיות הוא בסיטואציה חברתית, זה לא בעיה בשבילו, אין בזה הרבה ריח טוב. אבל אם אני, כל פעם שאני מגיע לסיטואציה חברתית, אני מתחיל לזוז, ואני עושה תנועה של מילימטר כדי להיות יותר אני, זה עושה תענוגות גדולים בשמיים. אני דן את עצמי לכף זכות ככה, כי אני אומרת, מי זה מעניין אדם אחר שאין לו את הבעיה הזאת? אני שיש לי את הבעיה הזאת ואני עושה מילימטר, זה עושה ריח ניחוח.
יש קשר להתבגרות, אמרת שיש גיל 13, ואז יש גיל 13.
כן, כי עד גיל 13, נכון, בגיל 13, הבן אדם מתחיל פתאום להתכווץ, להרגיש לא נעים, והיא מתחילה להרגיש את זה. איפה זה בא? שנוחת בתוכו הכוח שמספר לו מי הוא, ומה הוא ראוי להיות, ואיפה הוא נמצא ביחס לזה כרגע. לפני זה, לא ירד בו העצר טוב, דיינו, אף אחד בתוכו לא סיפר לו מי הוא באמת. הוא רק היה לגמרי... ואז פתאום נכנסת בו הנשמה בגיל 13 ואומרת לו, בוא, אני אספר לך מה אנחנו באמת, מי אתה? ואז פתאום מתחיל להרגיש לא נעים, כלומר, וואה, איפה אני ואיפה זה, ומה... כן?
מה אתה
מספר,
זה דומה לתקופת התבגרות?
כן, לפני זה יצר הרע לא מוגדר רע, זה עוד הסבר. יצר הרע, יצר לב האדם רע מנעוריו, שלפני גיל 13 זה לא נקרא רע.
זה מוזר, כי זה, זה במחשבה זה אמור להיות הפוך.
שמה?
שעד גיל 13 יש רק יצר טוב, ואז פתאום בגיל 13 הדחף המיני, הכל.
אתה יודע למה? זה מה שהוא אומר, כי הוא אומר, כי אנחנו תופסים שהדחף המיני זה לא טוב, כאילו זה לא... אז זה.
אני מדבר על הדחף המיני של ילדים בגיל 13, לא של מבוגרים בגיל...
אבל זה הוא בעצמו הטוב. זה לא סיסמאות, זה לא יכול להיות סיסמאות. זה... אז מה לפני זה? הוא סתם שיחק. בסדר, נכון. בסדר. עד גיל 13 הוא רק אתה, מה שאתה נותן לו, מה שאתה... יש הרבה. נכון, זה היפוך כזה. כי מה אתה רואה בפועל? אתה רואה שהוא מתחיל לעשות את השטויות בגיל 13, אז לכאורה נכנס בו הרע. אבל זה לא נכון. כי כל הבלגן מתחיל ברגע שיש את המאבק. לפני גיל 13 אין מאבק. אין. יש רק את כל מה שנתנו לו, וזה וואו.
ו-13 לכולם, גם לנשים.
12 לנשים.
דרך אגב, מוכח בניסויים שילדים, תיקח אותם בגיל 3 חודשים, תשים אותם ביחד בגן, ובזה הם כבר מתחילים להגן על מי שדומה להם, ומתחילים כבר להשתלט על הכל בשביל עצמם, ומי ששונה בכלל, כבר בגיל 3 חודשים. לא, זה מתחיל בגיל 0.
עכשיו, בגיל הזה, מה קורה לנו? אנחנו רואים את הילד אגואיסט, אז אנחנו שופטים את זה שזה רע. אצלו זה עוד לא נקרא רע. אצלו זה טוב. אחד מהדברים, למשל, כל, מה שאני אומר עכשיו זה צריך כדי לתרגם את זה להצעה פרקטית, אבל כרעיון, זה שעד גיל 13 התפקיד של הילד לפתח כלי קבלה, לרצות. זה לא רע, זה טוב אצלו. מגיל 13 הוא צריך להתחיל להתמיר את כלי הקבלה לכלי השפעה באופן שהוא לא ישרוף את העולם. אבל ילד בגיל 4 שהוא רוצה את כל ההוגה לעצמו, זה צד שברמה מסוימת, אם זה לא שורף לך את הבית, אתה צריך לעודד אצלו. אם אתה חוסם לו בטרם עת את זה, אתה חוסם לו את כלי הקבלה לשפע בעולם. כאילו, אתה אומר לו, בוא, אברהם אבינו, כן.
יש
שם
הרסם ביוקר, כאילו, מה? מבחינת החינוך של הילדים, דווקא בארץ, ממש זה ככה מגלים את הילדים, אבל באמת, כשבאים מחוץ לארץ, מקבלים די שוק, עד כמה באמת הילד עושה, ולא אומרים לא, אף פעם, כמעט.
עכשיו אני עוד פעם, כדי להפוך את זה לפרקטיקה חינוכית, צריך דיון ארוך. אני אומר, כתפיסה פנימית שאתה מסתכל עליו, מה עיקר התפקיד שלו עד גיל 13? לרצות לקבל. וככל, ברב אשלג, ככל שהוא יותר לומד לרצות, יש לו כלים להשגת אלוקות.
אחרי גיל 13
הוא צריך להתחיל לקחת את כל הרצונות האלה, ולהתחיל לזכך אותם. אבל אם אין לו רצונות, והרצונות חסומים, עיקר מה שהוא יעבוד עד הרבה זמן, זה לשחרר את החסימות על הרצון בכלל. בסדר, שום דבר עוד לא מאוחר, וגם בגיל 60 אפשר לשחרר את כל החסימות על הרצונות.
כן, זהו, התחלתי לחשוב, באמת, זהו, על התפר עבור מגיל 13, אז... מזמן.
אז
כן,
את הקשר עם היצרה בספור?
שהיצר הרע זה הרצונות לקבל, היצר הרע זה הרצונות לקבל שלא מתהפכים לטוב. זאת אומרת שהם מתחילים לפעול נגדך. שאתה רוצה משהו, ובסוף הרצון הזה מייצר לך סבל וריבים עם כל הסביבה. אז יוצא שהרצון הזה יתהפך נגדך, במקום שהוא יוריד לך שפע, הוא מוריד לך סבל. בסדר? אבל ממתי זה בכלל מתחיל לקבל את השם יצר הרע? רק מגיל 13. עד גיל 13, אותו דבר הוא עושה, זה לא נקרא רע. הילד לא מחויב במצוות עד גיל 13. הוא משחק בכאילו, הוא מתאמן. למה הוא מתאמן? כדי שלא יהיה המצב הזה שהשני בא לבית משפט 13 שנה אחרי. שיש לך בגיל 13 ילד שכולו התרגל רק לזה, ואז עכשיו אתה אומר לו, בוא תתחיל קצת להאמיר, אי אפשר. אז זה נקרא גיל חינוך. גיל חינוך, תשחק כאילו שאתה מתאמן בלהשפיע, למרות שזה לא התפקיד שלך. עכשיו אתה עושה כאילו. תשתעשע, כדי שקצת היד שלך תהיה רגילה לעשות משהו טוב. כדי שכשבגיל 13 אני אגיד לך, עכשיו הגיע הזמן לך לעשות משהו טוב, אז היד שלך מכירה את התנועה הזאת בכלל. אם עד גיל 13 הוא רק מכיר את התנועה הזאת, אז בגיל 13 זה מאוד קשה להתחיל לעשות ככה. אז אתה אומר לו, בוא תתאמן. כאילו יש משחק כזה שאתה אחראי על זה, אבל אני מכין אותך שיום אחד תצטרך גם לעשות את זה. אז בוא, כאילו. אתה לא מחויב בשבת. אבל תעשה כאילו. מה זה? זה הלכה. אתה לא מחויב עד גיל 13. זה לא הרבני, זה הלכה. אתה לא מחויב, זה גיל חינוך. בגיל 12 תתחיל לאמן אותו, לצום, זה יחס פנימי כזה. כולם יודעים שזה גיל חינוך. הבעיה שאנחנו אומרים, כן, כן, זה גיל חינוך, אבל היחס הפנימי שלנו היא מתח כאילו הוא כבר חייב. אם אתה רוצה באמת לשחרר אותו, כדי שהוא באמת יאהב את התורה אחרי זה בגיל 13, צריך שעד גיל 13 אתה משדר לו כאילו, זה, מה זה לא שלך? אתה משחק, אני... תשחק, זה נחמד, לא, משחק כיף, בוא, תשים ציצית, זה חמוד כזה, זה, תעשה זה, דברך, משחק. אתה לא חייב בזה בכלל, זה לא שלך, אתה, תפקיד שלך להיות ילד, ליהנות מהחיים, וקצת, תתכונן.
משחק מונופול או דוקניבטים.
שהוא לא קם לבית הכנסת.
אבל יש ילדים באופן טבעי שכן כאילו נמשכים לזה ועושים.
אז אמרתי, זה לא שעכשיו אמרתי כאילו הוראות חינוכיות. זה צריך ביחד חברות לדון איך זה יורד בסוף עם מלאכות. יש לי ילד כזה והוא ככה והוא ככה. אבל לפעמים יש ילד שזה לא בא מהיצר הטוב שלו שזה, אלא מנטייה שלו לתת את שלו בלי חשבון. ואז דווקא אתה צריך לאמן אותו, לא, 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 רגע, רגע, חכה, חכה. עוד יבוא זמן שאתה תיתן כל מה שאתה רוצה עכשיו. כך. לא יודע, כל אחד וחוכמתו. אנחנו לומדים פה כרגע בפורמט הזה של השיעור עיקרון כללי. אתה רוצה לרדת לפרטים ספציפיים של ילד, אבל אני לא רוצה לענות. אם עניתי אז זה טעות. זאת אומרת, צריך חברות ביחד שאומרות, אוקיי, יש פה איזה רעיון, בוא נדבר, הילד שלי ככה, מתחילות לאבד את זה ולהוריד את זה לפרטים. כי אחרת זה יוצא, מישהו בא עם איזה רעיון כזה, זה, ומכניס את זה לחיים. כן, הרב שלמה בנעים היה אומר, טוב, אחרי כל הרעיון הזה, כשהילד שלך נורא רוצה להכניס את היד לשטקר, אז אם הבריאה רוצה הילד ולא גוש פחם, אז היא תיתן לו במבה על היד, בסדר, זה, הוא, אבל מה עם הרצון לקבל, בסדר, אני רוצה ילד, כן, אז צריך איזה חוש בריא, טבעי של מציאות, אבל קודם כל אני מרגיש שכשאתה מתחיל באמת להעז לתפוס את עצמך ככה, ואת הילד שלך ככה, זה כבר משנה לך. אפילו אם אתה תגיד לו תן, אתה תגיד את זה ממקום אחר. שאתה תרגיש באמת שטוב מאוד שהילד רוצה. מה לעשות? כאילו זה רק טכנית. אם הוא עושה זה, לא יישאר לאף אחד ביצה. אבל לא בגלל שהוא צריך להיות טוב וקדוש, והוא לא צריך להיות טוב וקדוש עכשיו. טכנית, בוא, עניינית, אני רוצה לפתור פה את העניינים. זה בסדר לי שאתה רוצה לטרוף את כל הזה. גם להתייחס ככה לעצמנו באיזשהו מקום. אז נקודה אחרונה שאנחנו רוצים לגעת בעניין הזה של ריח הניחוח, נקודה אחרונה שניגע בעניין של ריח הניחוח, ומי שירצה יכול ללמוד את ליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה ח' בעמוד 19, הוא אומר ככה, שהתפקיד של כל אדם, בטח של הצדיקים, זה לגרום לריח ניחוח של מי שהם מסתכלים עליהם. בסדר? לגרום שהקדוש ברוך הוא יסתכל על האנשים האלה וזה, איזה ריח, בסדר? עכשיו, אם אני עושה לכם תקציר, התקציר של מה שכתוב בשורה בעמוד 19 במקור הראשון, ליקוטי מוהר"ן תניין החט, התקציר זה שמי שאומר ביקורת על מישהו בצורה לא מבוררת, הוא גורם לסירחון. הוא נותן משל שיש ערימה של זבל, זה לא מסריח. ואתה בא ומתחיל לנער אותה, נהיה סירחון בכל האזור, אז זה כשאתה מעביר שיפוטיות וביקורת על מישהו בצורה לא מתוקנת, זה מה שאתה גורם. במקום ריח ניחוח שיגרום לקדוש ברוך הוא ולכל הסובבים להסתכל עליו בכף זכות, אתה גורם בדיוק ההפך. אז הוא אומר, יש עבודה כזאת חכמה, לא להיות מוכיח, אלא אם כן אתה המוכיח הראוי. והמוכיח הראוי, אם אתה, יש דבר כזה, תוכחה ראויה, ותוכחה ראויה גורמת לתוספת ריח טוב בבן אדם שאתה מוכיח אותו. זה גורם לקדוש ברוך הוא להסתכל עליו בעין טובה, יותר. זה גורם לך להסתכל עליו בעין טובה. זה גורם לו לעצמו להסתכל על עצמו בעין טובה, אם אתה יודע להוכיח, ואם אתה ראוי להוכיח בצורה כזאת. אבל אם לא, מה שזה רוב הזמן אנחנו עושים, אז אתה מפיל אותו ולא מרים אותו. גם בעיני עצמו, גם בעיניך, גם בעיני החברים, וגם בעיני הקדוש ברוך הוא. אז מה שנוח איכשהו מצליח לעשות, זה לעשות עבודה שתגרום לריח ניחוח אחרי המבול. עכשיו אתה אומר, למה לא לפני המבול? אז אם כל זה, אתה עושה את זה לפני המבול, נכון. אז הזוהר הקדוש אומר שכשנוח יצא מהמבול, כשנוח יצא מהמבול, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, רואה שוטה, למה לא עשית את זה לפני המבול? אבל אני בכל זאת נהפוך את זה גם כן לטוב, להגיד, אתם יודעים מה זה? אפילו אחרי החורבן, אחרי שהכל נהרס והכל כבר הלך לפח, אפשר להעלות ריח ניחוח. אפשר להעלות את הריח הניחוח הזה ולגרום לתיקון, אחרי שכבר כאילו זה כבר מאוחר מדי והכל הלך, ובאת את העבודה ונשבר האוטו וכולם זה ונדפקה החופשה, בסדר? אז לא רק שאין ירוש, אתה יכול להפך את זה בדיעבד. נוח לפחות מצליח להתעורר בדיעבד ולהעלות ריח ניחוח של האנושות בדיעבד. למה הוא מבין את זה רק אחרי המבול? לפעמים זה קורה. אחרי החורבן פתאום יותר וואה וזה, זה, זה גורם לכפרת אבונות. מה זה כפרת אבונות והמזבח והקורבנות? מה זה אמור לגרום? זה אמור לגרום תיקון והתקרבות מחודשת והיפוך של הרע לטוב, וזה הנקודה. להמיר את הרע לטוב. זה אומר שכדי לעשות את זה אתה צריך לפתח קול מיוחד, קול המוכיח את הראוי, קול שמשקה את הגן ואת הנשמות. בסדר, אז מי שרוצה ללמוד איך עושים את זה, יש תורה ח' בליקוטי מוהר"ן, איך לדאוג שיהיה לך קול כזה, שכשאתה מוכיח אנשים, אז זה מוסיף להם ריח טוב, וזה מרים אותם, וזוכים לנבואה, וכל מיני. מי שמע על זה?
משקיע את הגן ואת הנשמות. זה מה שאמרת?
משקיע את הגן, ואז שם גדלים ריחות ויראות שמזינות את הנשמות, כן, ושם, תראי, זה כתוב שם, ליקוטי מוהר"ן. אז זה היה על ריח הניחוח. שגורם לקדוש ברוך הוא לדון את האנושות לכף זכות. למה קורבנות? למה? מה? כאילו, בסדר, מה, לא יודע, תעשה. זה באמת שאלה. לא אגיד שיש לי את כל התשובה אליה, אבל... אבל קודם כל, אם זה מעניין אתכם אחר כך, העבודה הזאת, כשאנחנו אומרים קורבנות בבוקר לפני התפילה, אז רבי נתן הופך לנו שזאת העבודה שאנחנו עושים. כל מה שדיברנו עכשיו, ביהודי צריך לעשות את זה כל בוקר לפני התפילה. להעלות ריח ניחוח של הנקודות טובות לפני השם, וזה...
זה מתחיל עם זה תפילה בקורבנות.
כן. כאילו זה, אנחנו כבר מראש, אני אחלק לך את זה. יש לך ליקוטי הלכות?
כן, ברור. לא פה לא.
לא, בכלל. אז...
אני תודה באומן. במקור.
אז בכל זאת הכל מתוק.
ליקוטי הלכות על התורה יש לי, לא על...
לא, 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 ליקוטי הלכות בכלל.
לא, 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 ליקוטי
הלכות. לא קנית עדיין באומן. זה תקנה באומן הבא. בסדר, אז... אז עכשיו למה קורבנות? בכל זאת. כדי להעצים את השאלה, נראה רגע ישעיהו. כי אני מניח שלא כל אחד היה חושב שאת כל מה שאמרנו עד עכשיו, אז הדרך לעשות את זה זה קורבנות. כל אחד, אני מניח, היינו חושבים על דרכים אחרות איך לעשות, לגרום לקדוש ברוך הוא לדון אותנו ואת העולם לכף זכות וזה. זה. אולי זה לא כזה חיובי.
התפילה לא מחליפה את זה?
אז אני אגיד ככה, אפילו אם נגיד שהתפילה מחליפה את זה, מבחינה מנטלית אתה צריך לזהות את הפעולה הזאת, ולא בטוח שאתה תאהב את הפעולה הזאת יותר מאת עצם הקורבנות. תכף אני אסביר למה. כי יש איזה אלמנט של שבירה, ושל משהו שאנחנו לא אוהבים אותו גם ברוחני, לא רק בפשט. אבל גמרתי אתכם? אני רואה את הפרצופים שלכם ככה כבר. זה, ועוד הקדמנו, זה לא התחלנו בעשר את השיעור. אנחנו עוד לא בשעה של תחילת השיעור בכלל.
זה באמת מפתיע.
אתם רוצים רגע שזה נתייחס? זה עשה לכם משהו, זה הזיז אתכם כל מה שדיברנו עד עכשיו. אולי לפעמים מתעייפים מזה.
זה הרבה מושגים.
אז נתמצת, בוא נאסוף רגע.
הרבה
ריח. בוא, עכשיו כאילו נשחרר את כל המיליון מושגים חדשים ונרד למשהו מאוד פשוט. נוח, אחרי
המ... זה...
אז זה מה שאני עושה עכשיו. בואו נעשה העיקר. העיקר להגיד ככה. נוח, אחרי המבול יוצא מהטבע, וכדי לחדש קשר בין האנושות לקדוש ברוך הוא, הוא עושה פעולה שתגרום לקדוש ברוך הוא להסתכל על האנושות בעין טובה. הפעולה הזאת נקראת קורבנות, ובכל מיני צורות הסברנו איך בעצם... היא גורמת לקדוש ברוך הוא לשנות את ההסתכלות שלו על האנושות. לדון אותם לכף זכות, ובעקבות זה לדון אותם בצורה עם יותר רחמים. זה בסדר?
כן.
וזה אמרנו שזה תפקיד של כל אחד, לנסות לגרום לזה לקדוש ברוך הוא. אז אני שואל, למה לעורר את הקדוש ברוך הוא לשנות את ההסתכלות על האנושות, ולחפר עוון וכל מה שאמרנו, למה הוא עושה את זה על ידי קורבנות? ועד רבה ישעיהו אומר, בפסוק, במקור הבא, ישעיהו פרק א', למה לרוב סבכיכם, יאמר השם, שבעתי עולות אלים וחלב מרעים ודם פרים וכבשים ועתודים, לא חפצתי, אני לא רוצה דם פרים וכבשים ועתודים. שבעתי את העולות שלכם. מה אני צריך את הזבחים שלכם או את רוב סבכיכם? כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרית? הוא אומר להם, אתם רומסים לי את החצר, מי ביקש את זה מכם בכלל? לא תוסיפי ובואו אבי מנחת שב כתורת תועבה לי, חודש ושבת קרוא, מקרא לא אוכל אבי והצרה, חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, היו עליי לתורך, נלאתי נסוע, לא יכול לסבול את החגים שלכם, אתם באים לי עם הקורבנות, לא ביקשתי את זה, כן, כאילו ישעיה, הוא אומר בשם הקדוש ברוך הוא, לעם ישראל. ובפורסכם כפיכם, העלים עיניי מכם, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע ידיכם דמים מלאו. אז מה כן נעשה? עזבו אתכם לכאורה, עזבו אתכם מהקורבנות. רחצו, הזדקו, אסירו רוע מעל עליכם מנגד עיניי, חידלו הרי. מה הקורבנות האלה עוזרים? תגרום לאנושות להתנהג כמו שצריך. אז זה יגרום לי להסתכל עליהם בעין טובה. מה הקטע עם הקורבנות? זאת אומרת, כן, נכון. לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. או, זה... זה משכנע. כן, זה אוהבים, זה היהדות הליברלית. מה עזוב אותך מכל הדם הזה? בוא תהיה זה. בסדר, אז קודם כל אפשר, קודם כל ודאי הוא אומר שיש צורה להביא קורבנות שהיא מקולקלת. יש מי שרוצה להבין את הפסוקים האלה ולהגיד כל עצם הקורבנות מקולקל. אני לא קורא ככה, אני קורא שהוא אומר יש צורה מסוימת. שאתה תביא לי קורבנות, וזה לא רק שזה לא יועיל, זה יהיה גועל נפש. בסדר? ואז אני לא רוצה את זה, ולך הביתה ופשוט תעזור ליתומים ואלמנים. אבל בכל זאת אני רוצה להגיד שיש צורה להביא קורבנות שהיא כן עושה את הריח ניחוח הזה של כף זכות ועין טובה.
אגב, הוא לא אומר, הוא לא יודעת מה שהוא אומר ישעיהו, הוא אומר למלי רוב דבריכם.
נכון.
אם אתה חוטא ואתה מלא לי זבח בסדר, אבל אם אתה עכשיו מרבה לעשות תבונות ומרבה להביא לי זבחים, זה לא מעניין אותי בכלל.
כן. אז...
לרוב הזה יש, יש משמעות לדעתי.
אבל לפי, הוא לא אומר שם בסוף, אז תביאו לי פחות. הוא אומר להם, הוא
זה...
אומר משהו אחר, הוא אומר לכו ותשטפו את רוע המעללים שלכם.
נכון. זאת אומרת, אל תבואו עכשיו...
זה כבר נהיה הרגל.
נכון? אם זה הפך להיות הרגל שאתם מביאים, חוטים מביאים לי ואיזה, אני לא רוצה, אתם חוטים.
אני אגיד לך למה, א', אתה צודק, בטח 200%, אני יכול לשתף מעצמי למה זה דבר מסוכן. אתה עושה פשלה פעם אחת. אז אתה אומר, יאללה, אני עושה סליחה, אני דן את עצמי לקו זכות וזה. אחרי 10 פעמים, אני מתחיל להגיד לעצמי לכאורה את התזה הזאת. יאללה, נמאס מכל הסליחות האלה. אני כל פעם חוטא, אחר כך אני סולח לעצמי. אני סתם חנטריש ומספיק. אז בהקשר הזה, בהקשר הזה, רוב זבחיכם, תביא 200 אלף פעם. תביא 200 אלף פעם. אתה מבין מה אני אומר? זה, כאילו מצד אחד אני מסכים איתך לגמרי, מצד שני זה נקודה מסוכנת ששם יש איזה רגע.
תפסיק להביא קורבנות ותמשיך לחטוא.
זה, לא, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על זה שאתה פישלת, ואתה מחליט בשם זה להפסיק לסלוח לעצמך. כי כאילו זה כבר רגל. אני לא מדבר עליך, אני מדבר על עצמי, מכיר את הקול הזה. יש קול כזה שאחרי שטעית 20 פעם, הוא בא ואומר לך, על מי אתה עובד? עוד פעם תגיד סליחה. הרי מחרתיים אתה תעשה את זה עוד פעם, נכון?
תגיד כן סליחה.
ואז הוא כאילו יצטט לך פסוק, הרי כתוב בישעיהו, למה לרוב סבחיכם, זה המוכיח הלא ראוי. איך יודעים מה זה מוכיח ראוי? לא. לפני שאני משתנה, הוא עושה לי הרגשה טובה. הוא לא מבאס אותי. אז גם חבר שאומר לי תוכחה ואני מתכווץ, אז הוא מדבר עכשיו מהנקודה שבו שהיא לא המוכיח הראוי, או שאני, זה לא שייך לי, וגם הכל בתוכי שעושה לי תוכחה והוא מכווץ אותי, זה לא המוכיח הראוי.
כן.
מה כן, כן?
לא, בסדר, הבנו, לא, כי אתה מסתכל
על
זה כאילו שלא הבנו כלום.
לא, לא. טוב. דווקא את המקור שרציתי להביא, מחקתי אותו בסוף בהתלהבות זה. באיזה תורה זה? טוב, מקס, אני אשלח לכם את זה אחרי זה בוואטסאפ. הוא אומר... מה? אז הוא אומר משהו כזה. רגע, עוד פעם, למה יש קורבנות?
כאילו, נותן פה טיעון כמה קורבנות זכרת.
אז זהו, אז אני חושב ש... אני נוטה לקרוא את המקור הזה אחר, לא שקורבנות זכרת, אלא שיש צורה מסוימת של להביא קורבנות, שזה ממש לא רק לא מקרב, אלא גם מאוד מרחיק. אבל יש משהו שכן צריך להבין מה זה קורבנות. והוא אומר, רבי נחמן אומר, שכדי שיחזרו לך המוחים, כדי שיהיה לך רוח נבואה, כדי שתחזור למקומך, צריך שבירה של משהו בתוכך. השבירה הזאת היא שבירה של החלק הרע שבמדמה, שהוא... נקרא כוח הבהמיות שבתוכך. יש בכל זאת משהו שאתה צריך לשבור אותו בתוכך כדי לחזור לריח טוב, לחזור להסתכל על עצמך בצורה טובה, לחזור שהקדוש ברוך הוא יסתכל עליך טוב. יש כן תהליך של שבירה של משהו שגם את זה אנחנו לכאורה לא כל כך אוהבים, והסיבה, אחת הסיבות שאנחנו לא אוהבים את זה, כי אנחנו שוברים את הדבר הלא נכון. כל החוכמה זה לדעת מה לשבור. בדרך כלל אנחנו מזהים לא נכון, את החלק הטוב אנחנו שוברים, ואת החלק הלא טוב אנחנו משאירים.
אני אקצר. כמו ששוברים את הרצונות.
למשל, כן, בדיוק, בדיוק. אז, אבל יש כן איזשהו תהליך של שבירה של משהו, שזה הזבח, שזה הקורבנות, ולכן זה הרבה פעמים בא עם דם כזה, זה שפיכות דמים, זה ויתור על חלק, משהו שאני מזהה אותו כחלק בתוכי, שהוא פועל נגדי. אז נשלח לכם את זה, איך הוא מביא את זה שם, שזה הקליפות, שזה הבהמיות, שזה כוח המדמה, יש משהו שצריך לשבור אותו, זאת אומרת...
זה נעשה רק על ידי גבורים?
מה? קודם כל, עצם הפעולה, אני יכול להגיד לך ברוחניות, ודאי שנשים צריכות לעשות אותו. האם נשים כשרות להקריב קורבן? נדמה לי שכן, אבל נבדוק. חלקים, יש קורבנות מסוימים שכן, קורבנות שלא, אבל למשל ברית מילה אישה כשרה למול, אם היא ממש רוצה. כן, כן. כן. אבל... אז יש נקודה של שבירה של משהו. כי מה הנקודה? הנקודה שהאדם עטוף במשהו שגורם לו להיות בחושך. אתה רוצה להחזיר אותו לאור, אתה צריך לשבור את זה. ואז מה קורה? הוא פתאום נזכר מי הוא. הוא פתאום יוצא מתוך הברוך שהוא הסתבך עם עצמו. פתאום הסובבים נזכרים מי הוא, רואים מי הוא מאחורי זה.
מולדה מחדש בקיצור.
אפשר להגיד ככה. וגם הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אה, הנה, הנה, הנה החלק הטוב שבו. כי מה שקורה בשלב מסוים זה עוטף אותו, אז הוא קבור בתוך זה. אז צריך מישהו שיעשה את התהליך הזה של השבירה. אבל שבירה של מה? שבירה של חלקים בתוכי שפועלים נגדי. אבל בחוויה שלנו זה יהיה לפחות בהתחלה של התהליך, זה יהיה הרגשה של ויתור על משהו שהוא ממש חלק ממני. זה מרגיש כמו כביכול קצת למות.
חיקנות.
כן, אני אומר בצורה הגסה בשביל להבין, זה מרגיש כמו למות קצת. מה זה קשור לכל המבול והזה? זה שבעצם התורה מספרת שבהמות נבראו בעולם לא בשביל... היה אפשרות לקשר מתוקן בין האדם לבהמות, באופן שהבהמות הן גם מונהגות על ידי האדם, אבל הן גם נותנות לו. משהו שאין לו, זה הבהמיות בצד המתוקן. אבל אחרי המבול הגיעו למצב, ובגלל זה התורה מעריכה לספר שגם הבהמות והחיות הסתבכו, יוצא מצב שהבהמות עכשיו מושכות את האדם למטה, באופן שקובר אותו ואותם ביחד. גם בתוך האדם עצמו, הכוחות האלה הם לא רעים ממהותם. זה לא שהכוחות הבהמיים הם רעים בשורש. הם רעים במצב של הצורת הקשר שלך איתם, הם לא טובים. ואז, בעל כורחך עכשיו, במקום מה שהיה יכול להיות, שיהיה הרמוניה מתוקנת בין האדם לבהמות, ולא תצטרך להרוג אף אחד, עכשיו צריך קורבן, שזה תהליך של הפרדת החלק המקולקל מהבהמיות, והעלאת החלק הטוב. שנקרא ברור הניצוצות, ויש בו תהליך שהוא כאילו לא נעזר, יש משהו כזה דם, כאילו. באמת באמת מבפנים, אתה לא הורג כלום, להפך, אתה מקבל חיים. כן? אבל החוויה לפני זה שאם לא יהיה לי את זה, הלך עליי. אם אני לא ארדוף, אם אני לא אדאג, אם לא יהיה לי את החבר'ה, אם לא זה... לא יודע מה, כל אחד מה שיש לו שגורם לו לפעול נגד עצמו, אז החשש לפני זה זה, אם אני מוותר על זה, מה נשאר ממני? ואתה צריך לעבור דרך השלב הזה שאתה מסכים לוותר על זה, ואז אתה מגלה שאתה חי יותר, לא חי פחות. אז כל אחד יכול לראות איזה דברים שהוא בטוח שבלעדיהם הוא לא חי, ויכול להיות ש... זה בדיוק מה שמפחית לך את החיים ולא מגביר אותם.
עוד פעם. לא, לא, כי אהבתי, זה סיכם טוב את כל העניין, אז אני רוצה לזכור את המשפט הזה. אם אתה
זוכר. אני זוכר, אבל כן, כן, אני זוכר. הנקודה זה שיש דברים בחיים שלנו שאנחנו בטוחים שבלעדיהם אין לי חיים. והרעיון של הקורבנות זה כשאתה תוותר על זה, אתה תגלה שאתה חי הרבה יותר, וזה הדבר בעצמו שמנע לדוגמה, אם אני אתן דוגמאות יש מיליון דוגמאות, כל אחד צריך למצוא את הדוגמאות שלו, אבל אני אתן דוגמה כזאת. אם אני לא אהיה נעלבת ולא, אני אעשה לא בלי יסורי מצפון, אז הוא לא ישים לב אליי יותר. הוא כאילו לא התייחס, אחרי שהוא עשה משהו רע, הוא לא התייחס, כאילו אם אני לא אעשה לו זה. עכשיו, היא מגלה שבעצם זה הורג אותה, היסורי מצפון והנעלבת, זה גומר אותך. עזבי אותו בכלל, זה גומר אותך. ואם תוותרי על זה, אז לא רק שהוא יתייחס פחות, הוא יתייחס יותר. אבל זה מפחיד לוותר על זה, כי יש הרגשה שאם אני לא אעשה את זה, לא יודע, כל אחד מה שהוא עושה, אם אתה לא תכעס על הילדים, אז יעשו מה שהם רוצים ואני אבד שליטה על הבית. עכשיו, הרגע לפני שכאילו הילד עושה את הקטע, עכשיו היצר אומר לך, אם לא, נעשה את זה, הלך עלינו.
אז אני הבנתי, אבל לא את הקטע עם האלבון. זה הבנתי, אבל עם האלבון זה דווקא
דיבר. כי נעלבת זה גומר אותך, וזה גומר לך את כוחות החיים. ואת יושבת נעלבת, ואת כולך מתה. וזה נדמה לך שזה מביא לך חיות. ונדמה לך שאם תפסיקי להיעלב, אז הוא לא יספור אותך, ואז תהי מתה.
זה בהקשר לשני, שברגע שמה...
ברגע שתסכימי להפסיק להיות נעלבת, תראי שאז מתחיל קשר. אבל זה מאוד מפחיד. כי אנחנו רגילים להשיג את החיות שלנו בצורה של בהמות, דהיינו אוכל ירוד. אוכל ירוד נקרא בימים הפיצויים, כל מיני צורות נמוכות להשיג חיות שנדמה לנו שזה בינלאומי. ונדמה לנו שאם נוותר על זה אז אנחנו מתים. יעני אם לא נהיה נהנתנים מהחיים, אז נהיה דוסים, מבועסים כאלה, אבל צדיקים. אבל זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מציע, הוא מציע לך לוותר על זה כדי לקבל חיים פי אלף. אבל אתה בטוח שאין, אתה בטוח שכשמבטרים על זה אז נהיים מתים.
אין כלום.
מתים, אין כלום, כאילו מה יש? אז לפחות תן לי את זה, אומר, אתה תוותר על זה, אתן לך חיים אמיתיים, זה הורג אותך, זה כזה מסכן ומה אתה חצי מת. זה, בוא ניקח עוד דוגמה, שאתה כאילו עושה רושם על חברים, נכנס לך איזה, זה נותן לי איזה חיות. הוא אומר, בשנייה שאתה נכנס לפוזה לעשות ככה בשביל החברים, אתה מת. מי שיתחיל לשים לב מה קורה לו בלב, הוא נהיה מת. עכשיו אתה חושב, אם אני לא אעשה פוזות, אז לא יהיה לי חברים, לא יהיה לי חיים, זה לא נכון. זה לא נכון. אבל כדי לגלות את זה, אתה חייב לעבור תהליך של קורבן. שבו אתה מקריב חלק שנדמה לך שהוא אתה. הוא לא אתה, הוא חלק מת. אתה לא מקריב משהו חי, אתה מקריב חלק מת. ואז החלק החי משתחרר.
אתה מקריב משהו מת שכאילו אתה חושב שהוא חי.
כן. זה חיות של בהמה.
לא צריך להבין את זה.
אה? אפשר. אפשר.
זה עבודה. זה לא קל.
מה?
זה לא קל.
מצד אחד אתם צודקים, מצד שני זה די קל.
עם כל זה הוא עושה את הקורבנות מבהמות טהורות.
כן, כי מהבהמות הטמאות אי אפשר בכלל לגעת בהם עכשיו. יש חלקים שיעזוב, אתה בכלל לא יכול להתעסק עם זה כרגע. אבל גם זה אתה תתעסק בסוף. כרגע בוא תתחיל מהבהמות הטהורות, זאת אומרת משהו שעוד אפשר איכשהו להפך אותו. כי הרבה שלג אומר, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ככל שאתה מתעלה במדרגות, אז אתה יכול להרים חלקים שקודם קראת להם נמוכים, לגלות את העוצמה שלהם ולא לפחד מזה ולהפך את זה לטוב. זה תהליך ההתפתחות שלך, הוא זה שקודם, נגיד, יש לך יצרים, אז כדי להיות בסדר, אתה צריך להחזיק אותם. ככל שאתה מתעלה, להפך, התפקיד שלך זה לתת להם לעלות.
לצוף.
לא רק לצוף, הם המנוע. אתה עכשיו מפחד, כי אתה יודע שאם אתה נותן לזה לעלות, זה גומר אותך. בסדר, אז תשים את זה מתחת לשטיח, אבל שיהיה לך ברור שהתהליך התפתחות שלך, זה את הבהמות הטמאות האלה, אז מתישהו נצטרך לטפל בהם? תתחיל מבהמות טהורות. אפשר, חיים מעניינים. התורה מציעה לנו חיים מעניינים. אתה אומר, אני חי עכשיו. מצוין, א', אם אתה חי, אתה לא צריך כלום, הכל בסדר. אם אתה מרגיש שיש מקומות שיכול להיות לך חיות יותר מלאה, אז זה מה שאתה רוצה לחפש. תדע שחלק מזה יהיה כרוך באיזשהו תהליך של קורבנות, שלמשל ויתור על כל מיני תפיסות, ועל מה שכל העולם חושבים, ועל איך שאתה כבר רגיל, אתה רגיל כבר לחיות חצי מת, אז זה נראה לך בסדר. כאילו, אבל אני, ואז אתה אומר, אני לא רוצה לחיות ככה. אז הריח ניחוח הזה, למשל, כשאתה מוריד את הקורבן הזה, פתאום יש ריח כזה של, וואו, זה בכלל לא אני. זה בכלל לא אני החלק הזה, אני פשוט הייתי בטוח שאני כזה. אני לא כזה, זה לא אני. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, מה? יצר לב האדם רמין, זה לא הוא. איכשהו שכנע אותי כמה זמן שזה הוא. כמו שאני שכנעתי את עצמי שאני כזה, אני פחדן, אני נעלב, אני אין לי ביטחון, אני אין לי זה, אני כעסן, אני שתלטן, אני כל אחד עם משהו מספר לעצמו שזה הוא. זה לא אתה בכלל. ברגע שאתה מבין שזה לא אתה, יש כזה ריח, פתאום אני נזכר מי אני הזה, טוב, אני מבין למה עשיתי את זה. אופה, יופי. עכשיו, אז לא ניכנס למקור הזה, אבל יש פה מקור אחד העליון בעמוד 20, ששם הוא מקשר את זה לאכילה ממש. זאת אומרת, כן, בעמוד 20, שהוא אומר שזה, יש שם רמזים, אל תכנסו לזה, רק תתנו לזה לעבור פה מעל הראש, בסדר? תתנו לזה לעבור פה מעל הראש, שזה קשור ממש לאכילה עצמה. שיש צורה לאכול שמרימה אותי, ויש צורה לאכול שמפילה אותי. וזה מה שהוא אומר, מה?
היא אמרה, קודם כל לאכול, כאחר כך,
ואחרי. לא אמרנו לא לאכול. אמרנו לאכול בצורה שאני שמח. בוא נלך הכי פשוט. בסדר? אני שמח ומתמלא כוחות. יש אכילה שמרוקנת אותי? יש דבר כזה?
לא.
תבדקו, תראו שיש. א', תבדקו, תראו שיש, ותבדקו שלמשל אני מבואס, צריך לאכול שוקולד. בסדר? מה?
אל תגידי שדבר שזה...
טוב, לא משנה. העיקר, זה בזמנכם הפנוי, תלמדו, נלמד, נגיע לזה מתישהו לסוגיית האכילה, אבל זה. עכשיו אני רוצה דבר אחרון פה. דבר אחרון שכאילו הקדוש ברוך לנוח, תשמע. האנושות עברה מה שעברה. היא הצליחה, לא הצליחה. הבהמות והחיות עברו מה שעברו. המערכת יחסים בין האדם לבהמות ומה שהוא. אנחנו עושים מערכת יחסים אחרת לטובתכם. בסדר? אני לא רוצה שתאכל רק זה, ואני רוצה ש... יש כל מיני דברים, מערכת יחסים אחרת. וזה לטובתם. כי הוא מבין שאם עכשיו, במצבם הנוכחי של האנושות, הוא... הקדוש ברוך הוא יופיע במלוא הדרו וידרוש מהם את לא הדרישה, זה ישבור אותם. אז זה כן קצת קרוב למה שבכל זאת עלה אמר פעם קודם, שיש איזה מין מיעוט בעוצמות. בוא תשמע, מכיוון שאתה איפה שאתה נמצא כרגע, למשל, אני לא רוצה לספר לך כמה אתה נפלא. אני יכול לספר לך שאתה קצת יותר בסדר. אם אני אספר לך ממש כמה אתה נפלא, זה רק יגרום לך לחטוא יותר ולהיכנס לייאוש. אז אני... מה? אז אני ממעט את העוצמות. של הכל, כדי שהדברים יתפתחו בצורה בריאה, ואני לא אצטרך לעשות מבול כזה, כי המבול הזה הוא בא כתוצאה גם העוצמה של המפגש של הקדוש ברוך הוא עם האדם. אז גם בא המבול. אז הוא אומר, אנחנו ניפגש פחות חזק, נצמח בזה לאט לאט, אבל גם לא יהיה מבול. פה נוח היה צריך להגיד, לא רוצה. לא רוצה את הצמצום הזה. להגיד לקדוש ברוך הוא, הבנתי את הבעיה, הבנתי שהאנושות היא ככה, ושאם אתה תתגלה, כמו שהתגלית לפני המבול, אז לכאורה יהיה עוד פעם מבול. אבל הוא היה צריך להחזיר את הכדור לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אז תמצא לי דרך שהם יהיו כאלה מצ'וקמקים, ואתה בכל זאת תתגלה לגמרי, ואתה לא תשרוף את העולם. ותמצא לי את הפתרון. אני לא רוצה את הוויתור הזה, אני הבנתי, אתה צודק, כאילו תיאורטית זה מובן, אבל אני לא רוצה. אני רוצה להתעקש שבכל זאת הגילוי יהיה מלא והכל, למרות שהם ככה. איך אני יודע את זה? משה רבנו עשה את זה. וזה המקור האחרון שהבאתי לכם. אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא עושה חידוש ברית עם משה רבנו, ואומר לו, בוא תשמע, קודם הייתה שכינה בתוככם, אני תכננתי ששכינה תהיה בלב של כל אחד ואחד, לא צריך בית מקדש, לא צריך משה רבנו, אני מדבר דוך עם כל אחד ישר ללב, אלוהים בתוכו, גמרנו. זה מה שאני רוצה. אחרי העגל זה לא ילך, צריך שיהיו להם מורים, צריך שזה יהיה במקום מסוים, ככה זה. למה? אז הוא אומר, וידבר השם אל משה לך עליהם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב למור לזרעך אתננה. זה אחרי העגל. ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריזי והחיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש, כי לא אעלה בקרבך כי עם כשעורף אתה פנח אלך בדרך. המצב שלך, יש לך קושי עורף, אם אני עולה בתוכך, אז אתה בוודאי תופיע את קושי העורף שלך עוד מעט, ואז אני שורף אותך. זה, אני לא רוצה. אני לא רוצה, זה לא טוב. אז אני, במקום שאני אהיה בתוכך, אני שולח שליח. במקומי מלאך שיוביל אותך. וישמע עם את הדבר הרע הזה, והתאבלו, והם מתאבלים. ויאמר השם אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם כשעורף, רגע אחד אלה בקרבך וקיליתיך. נגיד לצורך העניין, היצר עדיין מנהל אותך, אתה תפעל נגד עצמך, ואז עוד פעם יהיה לנו חורבן, אני לא רוצה את זה. אני רוצה לבנות את זה לאט לאט בצורה מתוקנת, כדי שכשאני אתגלה בקרבך, זה לא ייגמר בלשרוף אותך. כן? אז משה רבנו אומר, מתחיל להילחם. הוא לא אומר לו, טוב, אתה יודע מה רעיון טוב, באמת, אתה רוצה לשמור עליהם, לא לשרוף אותם בסדר. מה הוא אומר לו? ואתה, אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך ודעך, למען אמצא חן בעיניך, וראה כי עמך הגוי הזה. קודם כל, זה העם שלך. דבר שני, תלמד אותי את הדרכים שלך. איזה דרכים? הדרכים, איך אפשר בכל זאת לשכון עם אנשים טמאים. ויאמר, פניי אליך ואנוכי אניחותי לך. ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. זו שביתה איטלקית. אם אתה לא עולה בקרבנו כמו קודם, אל תעלה אותנו מכאן. וירד השם בענן, ויתייצב במושם, ויקרא בשם, ויעבור השם על פניו, ויקרא השם, השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורחס, באמת נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע ורק. כן, כבר מכירים את ה-13 מידות של רחמים, נכון? מהשיעורים קודמים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה כל כך מתעקש למצוא דרך, שאני בכל זאת אתגלה בכם במלוא העוצמה, למרות שאתם במצב שאתם, אז אני אלמד אותך את הסוד, כי אתה דפקת לי על הדלת, עד שאני אגלה את הסוד, אני אגלה לך. 13 מידות של רחמים. זה פתרון שלא מצריך את זה שהקדוש ברוך הוא יתרחק. עכשיו כל אחד צריך לתרגם את זה לשפה שלו, אבל לצורך העניין, אני מצ'וקמק, ובכל זאת אני איתי. הבן שלי עושה את השטויות הכי גדולות בעולם, ואני איתו. העולם כזה, ובכל זאת אני משכנע את הקדוש ברוך הוא להיות עם העולם. איך? צריך למצוא. ברגע שמשה שומע, כאילו הוא מפתה את הקדוש ברוך הוא לגלות את הסוד הזה, וברגע שהקדוש ברוך הוא מגלה את הסוד הזה, משה ממהר לבקש בחזרה הברית, את הברית המעמיקה. מה הוא אומר לו? וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך אדוני, אלך נא אדוני בקרבנו. מה? אז מה הפתרון? כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעווננו לחטאתנו ולחלטנו. תסלח יותר. תהיה יותר סלחן. הרי אתה אמרת לי. אתה הרגע גילית לי את הסוד שבעומק, בעומק יש לך יכולות סליחה שמאפשרות לך ללכת בקרבנו, למרות שאנחנו עם כשעורף. אני לא אומר לך שאנחנו לא. אז ואז הקדוש ברוך הוא, בסדר, אני קוראת ברית כזאת. הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך, עשה נפלאות אשר לא נבראו. כל זה אחרי הפשלה. כאילו בסדר, איך יוצאים מפשלה? כף זכות, סליחה, מידות של רחמים. יש קורבנות, אבל קורבנות מביאות לסליחה הזו. זה גם כן קשור, כי הבית מקדש מאפשר לצאת מפשלות. באייקידו או בכל מיני אומנויות לחימה, הדבר הראשון שלומדים זה איך לקום מנפילות. מי שאין לו את היכולת לקום מנפילות, אז עדיף שלא ייכנס למהלכים גדולים. אז פה זה, איך יוצאים משבירות, איך יוצאים מפשלות, איך זה עיקר השתיק. זה מה שהוא מנסה לעבוד עם הקדוש ברוך הוא אחרי המבול. יש לנו פרקטיקה עם מה לעבוד בשבוע?
מה?
אז אני אסכם כפרקטיקה לשבוע, מי שרוצה ייקח את זה כטקסט, מי שרוצה ייקח את זה רק כחצי משפט. הוא אומר, מה זה קורבנות וקטורת? זה ברורים של נקודות טובות אפילו מבחינת בהמיות. כי זה עיקר בחינת הקורבן לעלות מבהמה לאדם. מה עושים? מבררים ומוצאים נקודות טובות במקומות שלכאורה אני קורא להם בהמיים. זה נקרא קורבנות וזה מביא תיקון וגילוי ורחמים בעולם. זה פשוט.
כמו ארוחה טובה בשבת.
שמה?
בארוחה טובה בשבת, אפשר להגיד גם שזה כאילו להכין כל כך הרבה אוכל, וזה די קשור לבהמה, לאכול, אבל מצד שני, אז אפשר לראות את הטוב שבזה. שלמרות הקטע של כאילו להכין...
אכילה של שבת אין בה בכלל בהמיות, הוא אומר. אכילה של ימות החול זה מסובך. באכילה של שבת אין בכלל בעיה,
באכילה,
אתה מצווה להרבות כמה שיותר.
אוקיי, אז
באכילה. בסדר, אבל אומר, בהמיות פה, תחזרי למה שהגדרנו קודם. הפשלות שלי ושל אחרים כמו שאני מגדיר אותם כפשלות. כי עדיין, אם את שמה בהמיות, אנחנו נתרגם לא טוב, ואת הרצונות הטובים שלי אני אתרגם זה. בואו נגדיר את זה ככה. למצוא נקודות טובות בתוך מה שאני מגדיר כלא בסדר. אם אני לא מגדירה לא בסדר, לא בשביל להיות דתייה אני אגדיר שאכילה זה לא בסדר. אם טוב לך עם אכילה, טוב לך עם אכילה. את לא צריכה לרצות אף אחד ולהגיד שזה בהמי. תגדירי את מה שאת מגדירה כלא טוב, ותחפשי שם נקודות טובות. כי יש מספיק דברים כאלה שאנחנו מגדירים אותם כלא טוב, לעצמנו, בלי שאף אחד יגיד לנו. זה לא כאילו שהוא יהיה מבסוט. אני לא הולך לרצות אף אחד שהוא יהיה מבסוט. אני הולך שאני יהיה חי. מה הורג אותי? אני מזהה את זה. אז תמצא נקודות טובות בכל זאת. זה פרקטיקה ממשית להעלות ריח ניחוח.
מה זה? כאילו לחושה
למצוא נקודה טובה, ואז נראה לי חילקתי לכם את זה, זה תורה ריש פי בית של רבי נחמן, ששם הוא מפרט את השיטה. תמצא טוב בסיפור. אתה חבר שלך עשה ככה וזה, איפה הטוב? אתה פישלת, איפה הטוב שם? גם הטוב הזה הוא שלושת רבעי מצ'וקמק, אז תמצא את הטוב שמסתתר בתוך כל המצ'וקמק הזה, יש קצת זה. זה עיקר הטקטיקה להוריד רחמים, שזה משהו קורה פה הקורבנות, ולהביא עין טובה של הקדוש ברוך הוא, ולהביא עין טובה שלך. אתה תחזור להסתכל על החבר שלך אחרת, אתה תחזור להסתכל על עצמך אחרת, זה יחפר לך את האבונות. איך מחפרים אבונות? מסתכלים על הנקודות הטובות שלי. זה מה שהוא אומר, בעצם. פישלתי, מצוין. אתה רוצה לתקן את זה? מצוין. איך? מסתכל על הנקודות הטובות, תברר. אני לא אומר שתתכחש לחלק הרע שם, אבל הוא לא העיקר. איך מתקנים? לא על ידי זה. מתקנים על ידי למצוא את הנקודות הטובות בתוך הסיפור הזה. מה שניסיתי, מה שרציתי, מה שכן הצלחתי, מה ש... טוב. זה ממש מחפר אבונות, זה חוויה ממשית ומוחשית, זה לא פילוסופיה. זה, אם אתה יושב ועושה את זה, אז אתה מקבל כפרת אבונות במקום. כי אחרי שאתה מפשל פשלה, שאתה לא מרוצה ממנה, אתה חצי מת. אז השאלה שלנו זה איך לחזור להיות חי. נקודות טובות. למה אתה לא מצליח להתפלל גם, הוא אומר? בגלל שאתה לא רואה מספיק נקודות טובות בעצמך. זה העיכוב. לא שאתה לא מבין או זה. הבעיה שאתה חושב שאתה לא בסדר בכל מיני צורות, והתיקון לזה זה נקודות טובות. אז מי שרוצה, יש פה את הסברים האלה, אם זה לא מסבך לכם את החיים. אז אתם מוזמנים לקחת אחר כך. זהו, זה היה שליש ממה שירד בעקבות השיעור האחרון. זה טוב, ככה שהשיעור יותר מוקדם, אז אני חוזר, יש לי עוד כוח לכתוב, כי בדרך כלל אחרי שאנחנו מעלים את השאלות, אז מתחיל לרדת לי פעם, כל מיני דברים וזה, אני בא ב-12 בלילה, עכשיו אני צריך לכתוב עד אחת, זה 10, זה 10, זה יותר טוב.